כשאנחנו חווים משהו יצירתי, הוא קודם כל ירגש אותנו, זה אחד המדדים, לדעת עד כמה הדבר הזה יצירתי או לא, אנחנו נרגיש התרגשות, לא אפילו נבין למה. מנה במסעדה שאנחנו אוכלים פעם ראשונה, סרט שאנחנו רואים ואנחנו מבינים שמשהו שם שונה לחלוטין, חוויה של לפגוש בן אדם ולהרגיש בשיחה שמשהו אחר לחלוטין קורה, מוצר שאנחנו חווים כמו האייפון בפעם הראשונה, או הווקמן שעשו אותו פעם ראשונה, זה דברים שכאילו יש להם, התוצאה שלהם בחוויה היא מעלה התרגשות גדולה. כאילו זה אחד המדדים המעניינים לדעת עד כמה אנחנו גרמנו כאן למשהו תוצאתית יצירתית או לא. מעבר לזה, זה המקום באמת של היכולת שלנו לחוות את העולם בדרך אחרת.
היי, אני שלומי חסטר וברוכים הבאים למיינדסט, פודקאסט על התפתחות אישית. אנחנו חיים בתקופה מעניינת. מצד אחד, הגישה לידע, כלים ומשאבים מעולם לא הייתה נוחה יותר. מצד שני, היכולת שלנו להתמקד במה שחשוב לנו מעולם לא הייתה כל כך מאתגרת. אז איך בכל זאת ניתן להצליח ולסגשג במציאות של ימינו? אני מאמין שהכל מתחיל במיינדסט, ואת זה אני מנסה להבין בכל פרק מחדש ומזווית קצת אחרת. ואיך אני עושה את זה? אני מארח מומחי תוכן, חוקרים, מרצים ואנשים סופר מעניינים שמשתפים בידע וכלים לחיים נינוחים, ממוקדים ובריאים יותר. בפרק של היום אני מארח את מלי אלקובי, מרצה, אישה מעוררת השראה ו... היא גם המנטורית שלי ליציאה מאזורי נוחות, תכף נספר לכם אולי גם למה. ומלי, יש לך עוד כמה טייטלים שהם מאוד מעניינים, אז אני אשמח גם אם תוכלי להרחיב ולהציג את עצמך.
כיף, תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות כאן. בגדול אני עוסקת בשלושה נושאים גדולים, אחד זה עולם העבודה החדש, הנושא השני זה פערי הדורות בשוק העבודה, והנושא השלישי זה איזון בין עבודה לחיים פרטיים, שבזה אני ממש ממש מנסה כל פעם להביא פריצת דרך חדשה. בשנתיים האחרונות אני נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה, ארוך, אבל ממש מגניב.
זה נשמע שאפשר לעשות רק פרק על זה, לפרק את זה דבר דבר.
לגמרי. ואני ליוויתי כבר שני פיילוטים בארץ, ראשונים מטעם התנועה הגלובלית, ויישמנו את המודל שלהם בארגונים האלה, ועכשיו אנחנו באמצע הפיילוט השלישי, סופר מרגש, בקרוב התוצאות.
מדהים, מדהים, מדהים. מי שלא מכיר את מלי ולא שמע את הפרק הקודם עם מלי, אז תדעו שמלי מדברת על איזון בית עבודה, עוד מאיזה שנה? 2006?
נכון.
מ-2006, כן, אני זוכר, מלי. אז מ-2006, מלי היא אחת הראשונות, החלוצות, עוד לפני שבכלל זה היה משהו שמדובר, בטח פה בישראל, מלי הביאה את הבשורה החשובה הזאת, ומאז זה הפך להיות משהו שהוא שגור פה בפה של כולם, וזה ברור לכולם עד כמה זה חשוב.
נכון.
אז קודם כל, כיף שאת פה.
כיף להיות פה.
ואת יודעת, אולי נספר למאזינים, סיפרתי, אמרתי בהתחלה שמלי היא המנטורית בעל כורחה ליציאה שלי מאזורי נוחות, גם את אולי לפעמים. אז אני רוצה לספר לכם על כמה מפגשים שהיה לי עם מלי, כי את מלי נפגשנו בעצם בפעם הראשונה כשעשינו spoken word, שאותו ארגן אור דניאל הנפלא, אז אומר שגם אני וגם מלי באותו ערב חרזנו שירה, שקשורה לעולם העבודה. אני דיברתי על למידה ועל ה-ROI, איך מודדים ROI בעולם הלמידה.
בחרוזים בשירים, כן?
בחרוזים ובשירים, כן. דיברתי על פיטר דרוקר, והזכרתי אותו
בחרוזים.
בתוך spoken word. ומלי דיברה על להגיד כן, כי הכי קל זה...
להשתפן.
בדיוק. אז קודם כל, אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לעצור את הפודקאסט עכשיו ולחפש spoken word, מלי אלקובי, או spoken word, שלומי חסטר. יכול להיות שכולכם לא מכירים אותי אפילו בצד היצירתי השני הזה, אז כבר יהיה לכם מעניין. בעצם מה שקרה מאז, היה לנו גם פרק, אחרי זה נפגשנו לפרק, ובדרך כלל מה שקורה, נכנו...
אחד הפרקים הכי כיפים שהיו לי, רק שתדע.
די, נו.
כן.
את אומרת את זה...
ואני לא אומרת את זה סתם, וגם פידבקים מעולים עד היום על הפרק הזה.
יו, איזה כיף, איזה כיף לשמוע. במיוחד שאני גם יודע באיזה פודקאסטים אחרים את נמצאת ומתארחת, שהם בדרך כלל פודקאסטים מאוד מאוד משובחים, אז לקבל את זה, את הפידבק הזה, זה כיף. אבל מה שאתם לא יודעים זה, אולי אתם זוכרים את זה מהפרק הקודם, אבל מה שמלי עשתה, אני התכוננתי לפרק, כי אני חנון, אני מכין שאלות, יש לי
בראש את הסכמה, אני חשוב לי שיהיה לי פלואו. אז מלי באה ואמרה, אתה יודע מה? אולי נעשה פרק אחר לגמרי, אולי נחליף את הנושא. אז אני כזה, אוקיי, מלי על קובי מאתגרת אותי, אז אני אגיד כן, כי הכי קל זה להשתפן. אז אמרתי כן. ואז מלי אמרה, יאללה, אנחנו ברגע אחד מאלתרים פרק בנושא אחר, אז היה הפעם השנייה שיצאתי מאזור הנוחות שלי, כשמלי היא השותפה לזה.
דיברנו על Work From Anywhere, שהפך להיות מאז, אגב, מאוד פופולרי, בגלל הקורונה. זה היה ממש מזמן.
בוא נראה על מה את הולכת לדבר היום, כי כאילו, תקשיבו, מה שמלי הולכת לדבר עליו היום, ככל הנראה, בין אם זה יהיה במרכז השיחה, או בקטנות שלה, תשימו לב, סתכלו קדימה, שנה, שנתיים, חמש, זה בדרך.
מגדת עתידות.
אני פשוט חושב שכשמישהו מצליח כמה פעמים להסתכל קדימה ולהבין מה מגיע, מגד את עתידות, או פשוט קומנס, יכולת לחבר דפוסים. את יודעת שהיכולת הכי מדהימה של לאונרדו דה וינצ'י, הייתה דווקא לחבר דפוסים. זאת אומרת, בגלל זה הוא כזה אומר, תלמד את המדע של האומנות, ואת האומנות של המדע. הוא האמין בזה
ש... שזה בדיוק מה שנדבר עליו היום.
יצירתיות.
כן,
והיכולת לחבר דפוסים, אז אנחנו לא נעשה ספוילר, כי את הולכת לדבר על הדברים האלה.
גם אתה, אנחנו ביחד.
נכון. אז זאת הייתה הפעם השנייה. עכשיו, בפעם השלישית, אני רוצה לספר את הסיפור הזה, כי זה אחד הסיפורים המביכים שיש לי לספר.
שנגמר אבל טוב.
הסיפור התחיל בצורה שלא הייתה בשליטתי, זה היה קצת אירוע דרמטי. ואז אמרתי, אני אכתוב ביחד את הסוף של הסיפור. אז אני ומלי נפגשנו, עשינו טיול בהליכה שהיה ממש כיף, על חוף הים, וניסינו לחשוב על וובינר, על רעיונות שאנחנו יכולים לעשות ביחד. קודם כל, מלי עושה הרצאות בהליכה, למי שלא יודע, והיא מאמינה, היא גם אולי תדבר על זה היום, שיש לפגישות בהליכה ולבריינסטורמינג תוך כדי הליכה יתרונות מטורפים. אני עשיתי את זה יחד איתה, ואני מסכים, כי היינו מאוד פורים ומאוד יצירתיים בשעה ההליכה שעשינו. ומה שבסופו של דבר החלטנו לעשות, עשינו וובינר שבו מלי דיברה על יצירתיות, אני דיברתי על סטרס, ומה שקרה זה, שזה היה וובינר חשוב בשבילי, כי לא מזמן התחלתי לצאת לעצמאות, רציתי שיכירו את ההרצאות שאני עושה, ואז בעצם 100 מנהלות למידה ומשאבי אנוש עולות לוובינר, אני מוכן לוובינר, ידעתי שהולך להיות מגניב, נזרק מהזום פעם ראשונה, עולה לזום פעם שנייה, המצגת שלי מפסיקה לעבוד, ואז נזרקתי מהזום בפעם השנייה, ואז בפעם השלישית והרביעית. בקיצור, במקום לדבר על סטרס, מה שהאורחים ראו זה, מי זה הבן אדם הזה שנראה מאוד לחוץ, ומנסה לדבר על סטרס תוך כדי? באיזשהו שלב אני ומלי הבנו שמשהו במערכת אצלי לא עובד, קבענו וובינר חוזר, שהיה וובינר טוב, אני מאוד נהניתי לעשות אותו, אבל...
גם הראשון נהננו.
את נהנית.
נכון, אתה סבלת, אבל בסוף כל האתגרים האלה זה לומדים להביא קבל אינטרנט יציב, ולא לעבוד עם וי-פיי, ולא לעבוד, זה למידה מטורפת כאילו.
גם יותר מזה, קודם כל יש לי עכשיו כמה דברים, אחד סיפור לספר, ב' כשמישהו אומר לי, אני לחוץ לקראת משהו, מה יקרה אם משתבש לי, אני אגיד לו, תקשיב, יותר גרוע ממה שקרה לי, לא יהיה לך, כי לי ישתבש הכל, וג' זה מוריד את הלחץ לפעמים הבאות, כי אני אומר, אוקיי, כאילו, א', אני יודע להיות מוכן פי שתיים יותר טוב, לכמעט כל מצב, אני מקווה שזה, אני לא, knock on wood כזה, מה שנקרא, וב' בסופו של דבר, זה growth mindset, היום אנחנו הולכים לדבר על מיומנויות העתיד, אנחנו נדבר גם על סטרס, גם על יצירתיות, אבל בסוף, זה בדיוק מה שאמרתי עצמי, שלומי, מה עושים בגרוף מיינדסט, במצב שבו חווית משהו שהוא או כישלון, או אתגר מאוד גדול, פשוט מנסים להבין איך לעבוד דרכו, להפוך את כל הקושי הזה ליתרון, ובאמת שלא לא, לא היה בראש לי לעשות עוד וובינר, אמרתי, לא, זה היה כזה, אז אמרתי, לא, אתה עושה, כי זה מה שאתה מאמין בו.
הייתי מכריחה אותך. זה בסיסי, כאילו חייבים לעצמית, בסוף מצליחים בכל דבר.
אז הנה, לא סתם, בגלל שהייתה מכריחה אותי, אני ידעתי את זה מראש, ובגלל זה מה לי המנטורית שלי לגרוף מייצט. אז הפרק הזה התחיל קצת מפוזר וקצת בסיפורים, אבל אני חושב שזה חלק מהכיף להכניס אתכם גם כן לתוך השיחה.
תוך המערכת יחסים המגניבה שלנו.
המעניינת, כן, הנה, וואי, כאילו פתאום אני מסתכל, וואי, אנחנו נפגשים באירועים מאוד כיפים, כאילו אין אצלנו סתם כזה טוב, נפגשנו קפה והם שם.
מעולה.
אז תראי, דיברנו כבר על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק, והייתי רוצה שאולי נעשה זום אאוט. זום אאוט, כי אנחנו הולכים לדבר באופן כללי רגע על מיומנויות העתיד. רגע, לפני שאפילו הפרק התחיל, התחלנו לדבר רגע על השילוב של בינה מלאכותית ורובוטים, והעתיד זה כבר לא כזה עתיד, כי זה מרגיש כאילו הדברים קורים בזמן אמת, כבר זה לא לדבר בעתיד על בינה מלאכותית, ואז מה היתרונות היחסיים שלנו, או איך אנחנו מגיבים לשינויים ומתמודדים, זה כבר קורה. אז הייתי שמח שנעשה זום אאוט, אני אשמח לשאול אותך אולי את השאלה הראשונה, איך את מסתכלת על השינויים עד כאן של עולם העבודה, ומכאן והלאה, בצורה יחסית כללית, בכל מה שקשור למיומנויות שלנו, לצד האנושי שלנו, בתוך הדבר הזה. שאלה גדולה?
כן, שאלה גדולה. בגדול, אין ספק שאנחנו נמצאים בפרשת דרכים רצינית ביותר, שכמו שאמרת, אנחנו חווים אותה ביום-יום שלנו בגלל כל הכניסות של המוצרים החדשים, שעוד שנייה יהיו עוד יותר נגישים, כמו הקו-פיילוט של מייקרוסופט, שהולכת להיכנס לכל המיילים ולאופיס ולמצגות, וכל הדברים האלה פתאום, זה כמו האייפון שהפך את כל השימוש בטכנולוגיה פתאום למשהו אחר לגמרי, אז ככה פתאום כל ה-AI מתחיל להיכנס בכל מקום, וזו תקופה סופר מעניינת, שמחדדת את המיומנויות של עולם העבודה החדש, שכבר מדברים עליהם הרבה מאוד שנים, לידי must to have, לא nice to have, אלא must, פשוט must. זה האירוע, כאילו, ופתאום כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם כבר הרבה מאוד שנים, הופכים להיות פתאום באמת מאוד לייף, פתאום מפטרים אנשים, כל יום יש ידיעה בעיתון, על עוד חברה שמצמצמת את מחלקת השיווק דיגיטל, כי כבר יש את כל הכלים של AI האלה או אחרים, או סרטון שראיתי עכשיו כשהוא בהומור, חצי הומור, חצי עצב, אומר, סבא שלי הלך והוחלף על ידי כזאת טכנולוגיה, ואבא שלי הוחלף על כזאת טכנולוגיה, ולי אמרו, אוקיי, תלמד תכנות, כי זה הדבר שלא יוחלף, ואז פתאום מתכנתים אותך כל החבר'ה מהבינה המלאכותית, והדבר הזה הוא בהחלט עניין מאוד מאוד רציני. אני לא יודעת להגיד עד כמה הדבר הזה יזעזע אותנו כבר בחמש שנים הקרובות ברמת כל אחד מאיתנו, כי יש כאלה שטוענים שלא, שלמרות שחלק מהמקומות עבודה מצטמצמים והתפקידים שלנו משתנים, יש מספיק דברים חדשים שאפשר ללמוד ומתוכם לצמוח לידי יצירתיות חדשה ועשייה חדשה, ויש כאלה שטוענים שהקצב הוא לא אותו דבר. כלומר, כן, יש פה איזשהו זעזוע, רעידת אדמה משמעותית על הקריירות שלנו, על מקומות עבודה שלנו, שכן ישאירו את חלקנו במקום של, אוקיי, אולי אני עכשיו באמת צריכה ללכת לחתום בלשכת האבטלה, להמציא את עצמי מחדש בצורה שהיא לא נעימה, שהיא קשה, שהיא מוגזמת והיא לא כלילה. מה יקרה? העתיד יגיד לנו. אבל אין ספק שאנחנו בעולם חדש מהבחינה הזאת.
אני יצא לי לחשוב על זה קצת, וניסיתי להבין מה בתוך ה... זאת אומרת, כשאני מסתכל על, על הדברים שפעם היו נחשבים בתור הסחורה החשובה ביותר. זאת אומרת, מומחיות מאוד מאוד ספציפית. נגיד, אנשים שהיו מומחים ב, לא יודע מה, בעיבוד נתונים, בדאטה, כל מיני דברים כאלה. ומעניין אותי מהזווית שלך, איזה דברים את חושבת שהם כבר לא קומודיטי, שהם כבר לא סחורה חמה בשוק? אנחנו עוד לא נדבר, עוד מעט נדבר על מה כן חשוב, אבל מה לדעתך כבר נהיה פחות חשוב?
תסביר לי עוד פעם את הכוונה
אני
שלך.
אני אתן דוגמה. לצורך העניין, נסתכל על ניהול. Okay. אוקיי? אז לניהול יש כמה היבטים. Mm-hmm. חלק מההיבטים זה חלוקת משימות, מעקב אחרי משימות, תיעוד של דברים. עכשיו, היום עם בינה מלאכותית ואוטומציה, אפשר לצמצם 60% נכון. מהפעולות הרוטיניות. אוקיי? כל מה שדורש מעקב של מנהל, כל הדברים הבירוקרטיים, בתכלס בינה מלאכותית יכולה לקחת אותם. Mm-hmm. אז לצורך העניין, יכולת סדר וארגון, לצורך העניין, סתם דוגמה, שפעם הייתה מעלה מאוד מאוד קריטית למנהל, לדעתי היא פחות מעניינת אותי היום. זאת אומרת, אם היית אומרת לי שהוא 10 בניהול וארגון ו5 בתקשורת ואינטליגנציה רגשית, הייתי אומר, אוקיי, בוא נחליף את הסדר, לצורך כן. העניין.
מה שפעם אני כאילו יכולה הייתי... לענות כן. על מה שאתה אומר אחרי שהבנתי יותר למה התכוונת, הפוך, כן. כאילו לא אוקיי. מה מתייתר, אלא דווקא מה נשאר, כי כאילו הכל מתייתר.
אז זהו, זאת הייתה השאלה השנייה שלי, ניסיתי לראות אם יש כל מיני דברים שאת אומרת, אוקיי, אז בוא נתחיל מהגישה שלך.
עוד יותר, הכל מתייתר, אוקיי. ואז כאילו בתוך המקום הזה, מה כן יכול לבלוט, אנחנו בני האדם, ה-humans, מה אנחנו יכולים לעשות, כדי כן בעצם עדיין להיות סופר רלוונטיים וכו'. המקום של האנושיות, המקום של הרגש, המקום של היכולת להסתכל על הרבה דברים מורכבים, ומתוך הדברים המורכבים האלה, לקחת את זה ואת זה ואת זה, ולהסיק את המסקנות, הבינה המלאכותית יודעת לעשות חלק מהדברים שאמרתי בצורה טובה, מבחינת הרבה דאטה, וכן לתת לנו איזושהי מסקנות מעניינות ביותר, אבל במקומות שבהם יש מורכבות גדולה, שהיא גם אנושית, והיא גם תרבותית, והיא גם שיושבת על כל מיני לרים של פוליטיקה, ופסיכולוגיה, ודברים כאלה מתחת לרובד של רק נתונים, אז כאן יש לנו הרבה, הרבה יותר יתרון מאשר הטכנולוגיות החדשות והמדהימות האלה. המקום כמובן של היצירתיות פתאום הופך להיות משהו שהוא, בגלל זה אני מדברת על זה כל כך הרבה בתקופה האחרונה, זה פתאום הופך להיות איזשהו כלי אמיתי ואפקטיבי, כן לדעת להתעמת עם כל ה... אפילו לא המילה להתעמת, המילה להשתלב בצורה יותר טובה עם כל הטכנולוגיה וכן להפיק ממנה איזשהו ערך מעניין, כי באיזשהו שלב אנחנו רואים לעצמנו, אם זה עושה הכל, אז למה? למה אנחנו קיימים? למה אנחנו פה? מה המטרה? כאילו במות, נגיד, בסדר, המדינה תיתן לנו כסף, נהיה במודלים של, שעשו כל מיני ניסויים בפינלנד, ייתנו לנו הכנסה
basic
כל חודש.
Income כזה.
כן, עדיין אנחנו צריכים מטרה, למה אנחנו כאן וחוויית משמעות. אז המקום של...
אני
כן.
רק רוצה להגיד על זה משהו, כן. זה לא רק המטרה והתחושת משמעות, כי אני מסכים גם עם זה, זה גם לא להיות תלויים במדינה שוב. זאת אומרת, היה תקופה שהמדינות, במיוחד מדינות הלאום, כמו שאנחנו נמצאים בכאלה, היו דואגות לך להרבה דברים, המדינה היא הפטרון ואתה חי בתוכה. Mm-hmm. ואז עכשיו מה שקרה עם האינטרנט והעולם נפתח, כן. ואנשים נהיו הרבה יותר עצמאים בלמידה שלהם, אני כבר לא צריך את מערכת החינוך או את האוניברסיטות נכון. כדי ללמוד, אני יכול להקים עסקים גלובליים בעצמי גם אם אני עסק קטן, אני לא חייב להיות חברה גדולה, זאת אומרת, העולם נפתח בפנינו ונהיינו פחות ופחות תלויים במדינה.
נכון.
ומה שאני חושב שקורה עכשיו עם הנושא הזה, של הכנסה בסיסית גלובלית כן. כזאת, אוניברסלית, זה בעצם מחזיר את התלות שיש לנו בתוך המדינה שוב. אם דבר כזה קורה, אנחנו שוב נהיים פשוט תלויים במדינה.
נכון.
כי מה יקרה בפעם הבאה שיגידו לנו להתחסן? אם אני לא מתחסן, אתה לא זכה יותר למבינה, התרגלנו, נגיד, יש שנתיים שנתרגל להכנסה הזאת, יופי, המדינה דואגת לי, אני רק צריך לדאוג למשמעות. אני לא רוצה להתחסן, אז אני לא מקבל, או עברתי באדום, נכון. אני מקבל פחות, הם שולטים בי בכל פרמטר.
כן.
אז אני רק רציתי לתת את
מעניין,
את,
כן.
את הפואנטה הקטנה שלי.
לא חשבתי על זה ככה. אבל כן,
יש בזה משהו, יש בזה משהו וצריך
סופר נכון,
להסתכל
כן,
על זה.
נכון.
אבל בוא נחזור רגע ליצירתיות, אני רוצה אבל לאתגר אפילו את הנושא הזה, כן. ואני גם מבין למה את מתכוונת, כי הבינה המלאכותית תהיה יצירתית אם אני ידאג לתנאים הרלוונטיים, מה, למה הכוונה, אני יכול לקחת מאמר שקראתי,
כן.
מאמר אקדמי, ופרק אצלי בפודקאסט, להעלות את שתיהם לבינה, ולהגיד תמצאי לי את קווי הדמיון.
כן.
אז היא תדע לעשות את זה אפילו בצורה יצירתית, כי היא תאלץ את הדמיון לקרות. או אני יכול אפילו להגיד לילדים שלי, תזרקו לי כל מיני פרמטרים, איפה הסיפור מתרחש, איזה דמויות קורות בו, איזה חיות מופיעות בסיפור, ומה קורה בסוף, ואז הבינה יוצרת לי סיפור שלם, והם כזה, אבא, לא, איך זה קרה?
כן.
והם כזה, מה קורה
כן.
פה?
היא נותנת הרבה דברים יצירתיים, אז, כאילו, מהבחינה הזאת. זה אז, לא שכאילו כן. אין לה יצירתיות.
אוקיי.
יש לה יצירתיות מסוג מסוים. המקום, אני אתן לך דוגמה, נגיד, סתם, אני בונה אחת לכמה זמן הרצאה חדשה. אז ההרצאה שאני בונה יכולה להיות מאוד לא יצירתית. במובן הזה של ללכת ולקחת את כל ה... מודלים הקיימים בתחום מסוים, והדוגמאות שחוזרות על עצמם בכל המאמרים, ולבנות איזשהו פלואו של תוכן, שאולי קוגניטיבית הוא יעשה סדר, הוא יהיה בנוי נכון, הוא ישכנע אותך, הוא ייתן לך כלים להבין מה אני אומרת, הוא ייתן לך פרקטיקות, הוא יהיה by the book, אבל לא יהיה בו יותר מדי אלמנטים יצירתיים. האלמנטים היצירתיים באים לידי ביטוי במקום שבו אתה מביא את עצמך, את הדרך שבה אתה חווה את העולם, ואתה משתמש בכלים יצירתיים גדולים יותר, כמו למשל ללכת לעוד עולמות אחרים מחוץ לסקופ הרגיל שאתה מדבר אליהם, ומה אותך באופן אישי מושך, או איזה ניסיון אני מביאה עם מעבר שלי, והשילובים האלה יכולים לייצר משהו חדש לגמרי, שאת זה קשה לחכות. אם אני רגע רוצה לתת את המוטיבציה, למה בכלל כדאי ללמוד את הפאור סקיל הזה של יצירתיות בצורה יותר אינטנסיבית בעידן החדש, זה יתרון יחסי. יתרון יחסי ותביעת אצבע יותר אישית, שאפילו לבינה המלאכותית יהיה קשה להתחקות אחריה. אני לא חושבת שהיום אם אני אתן לכלי הכי הכי מתקדם, ואולי אפילו שיהיה בעתיד, כי אולי הוא עוד לא מספיק קיים, שיודע לבנות הרצאה, נגיד בדוגמה שנתתי, על נושא מסוים, ונשפוך לו את כל הידע ואת כל הרע, והוא יבנה משהו, אני לא בטוחה שגם אם הוא יבנה משהו כן יצירתי, הוא לא יבנה אותי, אוקיי?
Okay? כן.
כאילו אותך. ובסוף החלק האנושי הזה של הרוח, של הרגש, של הניסיון, של היצירתיות, זה היתרון היחסי של כל אחד מאיתנו, וכאן אנחנו יכולים להביא משהו שהוא סופר מעניין לעולם העבודה.
אז זה בדיוק, תוך כדי שדיברת, זה בדיוק מה שעלה לי בראש, כי אז נזכרתי בהרצאה שלך, ששמעתי אותך מדברת על יצירתיות, ואז אמרתי, אוקיי, אז הבינה הייתה יכולה, לצורך העניין אפילו להגיע לאותו פורמט הרצאה כמו שלך, אבל מה היא לא יכולה לעשות? כי אני ראיתי גם איך אנשים מגיבים לדברים שאת אומרת. א' לטון שלך, מתי את מתלהבת ומתי את מסקרנת אנשים בטון שלך, שימוש ברגש, שימוש בהעברת מסרים, והיכולת...
ספונטניות, ספונטניות, של AI יש פחות ספונטניות, כרגע. אולי בעתיד יאללה.
כן. אפרופו, לפברק יכולות אנושיות של זה, דיברנו מקודם על הרובוט, של איך קראת לחברה ש...
פיגר AI.
שעשו חיבור בין רובוט לבין בינה מלאכותית, עצמת לב שהרובוט מדבר עם פאוז כזה? אומר, I think I should, כזה.
הוא מדבר לאט.
הוא מדבר לאט, הוא גם עוצר כזה, יש לו כזה ניואנס כזה שהוא טיפה עוצר, כמו שאילון מסק מגמגם טיפה, וזה מה שמחשיד אותי שהוא בעצם כן רובוט, ששמו לו פיצ'ר של כזה.
הוא בדוק, הוא רובוט.
כן. אז כאילו לאט לאט הם מחכים אחרי הדיבור, זה לא דיבור סטגנטי כזה קבוע, אלא הוא פתאום כזה עוצר, אני חושב שכאילו יש לו ממש כזה
ניסיון אולי לשמה אנושי.
כן, אבל אני מתחבר למה שאת אומרת, זה בעצם השילוב של יצירתיות עם האנושיות שלנו, האופן שבו אנחנו מעבירים את המסר, הרגש, הספונטניות, הם הדברים שבעצם מייחדים אותנו.
נכון.
ואיך זה בא לידי ביטוי בעולם העבודה, ומעניין אותי לדעת האם את חושבת שזה רלוונטי בכל התפקידים? או זאת אומרת לצורך העניין מפתח ונציג שירות לקוחות, האם זה חשוב באותה מידה הדברים האלה?
אני מניחה שאולי החשיבות היא לא באותה מידה, okay. זאת אומרת כן יש כנראה אינטואיטיבית, נראה לי שיש הבדל עד כמה צריך רמה גבוהה של יצירתיות אל מול התפקיד שלי, עד כמה הדרמה שם גדולה, אבל אין שום ספק שוואנס למדנו את הכלי הזה והשתמשנו בו יותר, זה הופך את החיים ליותר מעניינים, פחות שוחקים, וכן נותן לי איזשהו מקום של להביא ערך מוסף ייחודי שלי. נגיד נלך סתם על עולם המשאבי אנוש. אז נגיד קליטת עובדים חדשים. אנחנו עושים וולקאם לעובד חדש ביום הראשון. עושים איזשהו סוג של אונבורדינג. אז יש כל מיני תהליכים שארגונים עושים. אז יש דברים שאני מצאתי, שאני מביאה בהרצאות שלי כדוגמאות, נורא מגניבות, אבל שאני חושבת עליהן מאוד מאוד יצירתיות גם, שעושות את כל ההבדל. כאילו, ובסוף זה לקלוט עובד חדש. זה יכול להיות כאילו מאוד מאוד טכני ומאוד כאילו סטנדרטי, ואתה לא מצפה עכשיו דווקא מהתפקיד הזה להיות הכי יצירתי בעולם. וגם שם אפשר להביא המון יצירתיות. אז יש חברה אוסטרלית שכל פעם שהיא קולטת עובד חדש, היא עושה לו וולקאם מסוג אחר, כל וולקאם הוא מתועד ביוטיוב, בהסכמתו, ותמיד זה סרטון נורא נורא מצחיק יוצא בסוף, כאילו, עם אלמנט הפתעתי. העובד נגיד מגיע בבוקר, אחד הסרטונים שלהם המאוד ויראליים, ואין אף אחד נכנס, כל פורק, מה קורה, באתי בוויקנד, מה קורה, ואז פתאום כולם יוצאים ומבילים אותו, והוא חוטף את כיף להם, וזהו, וולקאם, ואז אחר כך הוא כזה בכל המבוכה, ואז אומרים לו, תקשיב, אנחנו יודעים שאתה בטח מכיר את הסרטונים שלנו, כי הם נורא ויראליים, אבל מה שאתה לא יודע, זה שכל עובד חדש צריך לתת נאום, למה דווקא הוא הגיע לחברה, והוא כזה, והכי מבריחים אותו עוד פעם, הם עושים סרטון לעובדת שחוזרת מחופשת לידה, שזה גם כאילו עושים לה איזשהו וולקאם כזה מטורף, כאילו מדהים. שמעתי, חברה שלי הייתה בארצות הברית, נכנסה לסניף של וולמארט, יחסית מוקדם בבוקר, והיא הייתה הראשונה, ממש חיכתה שיפתחו לה את הדלת. ואז היא נכנסת, פותחת את הדלת, כל העובדים בחנות קמים ורוקדים פלשמוב ביחד, אוי, עם מוזיקה, היא כזה, מה קורה כאן? מסתובבת אחורה, מה שהיא רואה, שיש מאחוריה מישהו שהגיע יחד איתה, ומסתבר שהוא עובד חדש בחנות. וזה היה הוולקאם שלו.
לכבודו.
לכבודו. אז אני אומרת, כאילו, יצירתיות יכולה להיות בכל כך הרבה תפקידים, כאילו, היא לא חייבת להיות המתכנת שמפתח עכשיו את ה-AI הבא, או משרד פרסום, או כל העולם שקשור למחלקת חדשנות. כל אחד מאיתנו יכול להיות יצירתי, וביצירתיות יש גם את הקטע של הפן. זה חלק, אגב, ממש מהעקרונות. ככל שאנחנו יותר נהנה ונביא הנאה בחוויית משתמש מולנו, אין אם זה האינטראקציה איתנו, אין אם זה העבודה שאנחנו עושים עם אנשים, אין אם זה המוצר שאנחנו מפתחים, אז כנראה אנחנו יותר יצירתיים.
ותכף נדבר על העקרונות, אבל מעניין אותי, כי אני חושב שדווקא בעולם שבו הכל קופץ נורא מהר, יש לזה יתרונות, כי מצד אחד אנחנו יכולים לשאוב הרבה מידע ופתאום לחבר אותו באיזה הבזק אחד במוח, ומצד שני יש גם חסמים ליצירתיות. לצורך העניין, כשאנחנו עשינו את הוובינר ביחד, אני דיברתי על סטרס, ודיברתי על זה שסטרס הוא אחד החסמים ליצירתיות. כשאנחנו, אני לא מדבר על סטרס ברמת הפיק פרפורמנס, כי יש רמה מסוימת שאנחנו בסטרס שדווקא זה טוב מאוד ליצירתיות, כשהרמה היא מאוד מאוד מתאימה לנו. אבל כשאנחנו בסטרס כרוני, כשאנחנו בסטרס מתמשך, שבו אנחנו גם שחוקים, עייפים, קשה לנו להיות ביצירתיות, ולכן זה אחד החסמים, אנחנו מאוד מאוד רוצים להשקיע ולהוריד סטרס, להוריד את הרמות סטרס, כדי שהמוח יתפקד יותר טוב. יש גם מחקרים שממש מראים שהרמת אינטליגנציה שלנו, כשאנחנו נמצאים בסטרס, יורדת לעומת
האינטליגנציה, קטע.
כן. עשו איזה מחקר, אני לא זוכר בדיוק איפה שמעתי את זה, אבל עשו מחקר על חקלאים הודים, ואז שינו את המודל שכר שלהם, ממודל שכר שבו הם מקבלים אחת לחודש את השכר שלהם, למודל שבו הם מקבלים לשנה את כל מה שהם אמורים להרוויח. ואז מה שקרה, נתנו להם את הבול כזה של כל הכסף בהתחלה, ומדדו את התחושה שלהם ואת ה-IQ שלהם ממש בהתחלה, כשהם רק קיבלו את הסכום. אז ראו שהם נמצאים א' במצב שהוא הרבה יותר ויז'נרי כזה, הם לא היו ברפטיליאן בריין, במוח הזוחל שלהם, הם היו במצב של יצירתי, הם חשבו איך הם ינהלו את השנה, וה-IQ שלהם אפילו נמדד גבוה יותר. פגשו אותם שוב לקראת סוף השנה, כשבעצם רוב הכסף כבר עמד להיגמר, הם לא ידעו איך, אם בכלל יספיק להם הכסף עד שתיגמר השנה, הם היו הרבה יותר לחוצים, והם חזרו בעצם למוח, לפייט אוף פלייט הזה, הישרדותי, כן. וראו שה-IQ שלהם אפילו נמוך יותר.
מדהים.
אז בעצם אנחנו יכולים לראות שבעצם המצב המנטלי שאנחנו נמצאים בו, בין אם הוא סטרס או שפע ויז'נרי כזה, מאוד מאוד משפיע, אבל פה אני אעצור, זה חסם אחד שאני יכול לדבר עליו שהוא חסם ליצירתיות, אבל איזה עוד דברים יכולים להפריע לנו ליצירתיות, ואז נדבר על העקרונות שדיברת עליהם מקודם.
ברמה האישית, אנחנו מה שהכי מכשיל יצירתיות זה לא רוצים לראות מוזר, לא רוצים להביך את עצמנו.
וואו.
מטורף כאילו כמה הדבר הזה דרמטי, בלעשות פאן, להיות יותר יצירתי, לצאת רגע מאזור הנוחות, לעשות דברים אחרת, לא, אני ראה מוזר, יצחיקו עליי, לא יקבלו את זה.
הפחד של מה יחשבו עליי.
הפחד של מה יחשבו עליי, אבל בקטע הספציפי הזה, שאני ראה מוזר, כאילו. הנקודה הזאת היא נקודה ממש ממש חזקה, שחוזרת על עצמה במחקרים, מבחינת חסמי היצירתיות. הקושי מלצאת מהדברים הרגילים שאני, מהקונספציות שלי, מהדרכים שאני מאמינה בהם, האמונות, פרדיגמות, כאילו, מוסכמות, קושי להשתחרר מוסכמות, ביג טיים יהרוג יצירתיות, הפחד הזה של, זה קצת גם מה יגידו עליי, אבל זה גם מתוך המקום של מה אני בעצם מאמינה.
זה מה יגידו עליי, כי אני מפחד שיחשבו שאני מוזר, זה מה יגידו עליי, כי אני עושה משהו שכל היתר, כאילו, ידוע שהם נגד הדבר הזה.
נכון.
או שזה לא חלק מהתפיסה.
נכון, נכון.
זה הרבה יותר קשה לדעתי, כי זה כאילו משלב את שתיהם. נכון. זה גם אני נגד הנורמה, וגם אני יכול לראות פה מוזר.
נכון. זה ממש קשה החלק הזה להתמודד איתו. גנטיקה וגיל משפיעים על יצירתיות.
וואלה.
כן. לא בדרמה גדולה, אוקיי. אבל יש להם אלמנט מסוים. יש לנו כן את יהיה, נגיד, סתם, דופמין, זה אחד מההורמונים שיכולים להרים יצירתיות באיזשהו אופן. ונגיד, יש גנטיקה מסוימת של רמת דופמין בסיסית שיש לכל בן אדם. נגיד, דופמין זה אחד ההורמונים שאיך אנחנו יודעים, כאילו אם יש לנו עכשיו גבוה או נמוך, רמת המוטיבציה שלנו, למשל. המצב רוח שלנו, אפרופו סטרס, זה הכל משפיע על הכל. כן?
נכון.
אבל נגיד, אנשים שיש להם, כולנו מכירים, אולי אנחנו כאלה, אולי בני המשפחה שלנו כאלה, אולי בעבודה, יש כאלה שהם יותר כאלה יוזמים, נכון? המילה יזמות, יוזמה, בוא נצא, בוא נבלה, בוא נעשה, בוא נעשה את פרויקט.
מוברס, דואלס,
כאלה. רמת הדופמין הבסיסית שלהם גבוהה יותר מהממוצע, אוקיי? יש כאלה שהם רגילים, ויש כאלה שהם מתחת, שצריך לדחוף אותם, קדימה, קדימה, צריך להכריח אותם, ממש, ואז כאילו הם נרתמים ונכנסים לזה, רמת הדופמין שלהם נמוכה. אז הדבר הזה גם משפיע על יצירתיות. אז נגיד, אלה אלמנטים שקשורים לגנטיקה גם. כמו אופטימי פסימי, כאילו יש לנו איזה נטייה מסוימת.
הבייסליין שלנו.
הבייסליין שלנו, כן, אז הוא משפיע. האם הלך עלינו? לא. אפשר להשפיע על זה ולשפר את זה, אבל כן צריך להיות מודעים לזה. והמקום של
הגיל.
הגיל זה טריקי, כי גיל, יש כן מחקרים די חוזרים על עצמם, שיש את הפיק של היצירתיות, שהוא פחות או יותר גיל 20 ומשהו עד גיל 30 ומשהו. זה כאילו השיאים, העשור הזה. יש משפט מפורסם שאני רוצה לצטט של איינשטיין, שאמר, בעולם המדע, אם לא המצאת משהו שמשמעותית משפיע על המדע, דרמטית, כאילו, לא בקטנה, עד גיל 26, זה כנראה לא יקרה לעולם. זה המשפט.
זה טרמיניסטי משהו. איינשטיין, הקטע עם איינשטיין זה שאפשר גם להגיד כל דבר, ולהגיד יש משפט מפורסם של איינשטיין, כי הכל נכון, הבן אדם גאון, אמר כל כך הרבה דברים טובים.
הוא אמר דברים מטורפים.
יש לו גם את הדמיון חשוב יותר מידע.
מידע. נכון, של יצירתיות.
זה גם קשור בעצם ליצירתיות. נכון,
יצירתיות זה המון דמיון, המון המון דמיון. מתוך הידע הקיים. Okay? כאילו, אני יכולה לקחת את כל מה שאני יודעת ומכירה, ולדמיין גם משהו חדש באיזה טוויסט אחר של איזשהו שינוי, ופתאום נהיה מזה משהו יצירתי.
שזה בעצם הפוך של הקושי שדיברת, של לחשוב מחוץ למה שאני מכיר ויודע.
זה העניין של הגיל גם. Okay. ככל שהגיל יותר מבוגר, יש לנו יותר ויותר דברים שהתנסינו בהם, וקשה לשכנע אותנו הרבה פעמים לצאת מהאזור הזה, די, עזבו, ניסיתי כבר 5,000 פעם, תאמין לי, אני יודעת, אני ניסיתי, כאילו, אז המקום הזה, הוא מקשה לפעמים, כן להאמין שיש פה אולי משהו חדש שאפשר לעשות אחרת. לכן הגיל הוא פקטור מסוים, וכנראה גם המוח, מבחינת ההתפתחות שלו, מגיע כנראה לאיזשהו שיא מסוים בעשור הזה.
אז המוח ידוע שהוא מגיע כזה, השיא כזה, זה בין גיל 17 ל-23, כן. שכאילו, ופעם חשבו שמאז המוח בצניחה, אבל דווקא מה
שמחקרי מוח... היום אנחנו יודעים שהוא גמיש והוא משתנה, וכן,
בדיוק, כן, בהתאם לבעצם לגריעה שיש לנו בסביבה, אם אנחנו אנשים שכל הזמן לומדים וצומחים, נכון. ומתפתחים ועושים חוויות חדשות ואומרים כן.
נכון, לדברים חדשים, זה כלים ליצירתיות.
אז, וזה גם קשור לגרוף מיינדסט, מה שדיברת נכון. עליו מקודם, להגיד, אני כבר ניסיתי את זה מלא פעמים, אני לא כזה, או אני לא יודע לעשות את זה, או אני לא יצירתי, ההצהרות האלה שיש לנו, זה בעצם מכניס לנו לפיקס מיינדסט.
נכון.
אז בעצם אנחנו רוצים גם להיות בגרוס מיינדסט, בתוך העולם של יצירתיות.
נכון.
כדי להשתחרר מהדברים שבעצם יכולים לעכב יצירתיות.
לגמרי, אני רק רוצה להוסיף לסיפור של הגיל, כדי שלא יצאו מכאן בדיכאון כולנו, okay. שעברנו את גיל 25, 26, 27.
אז הנה, מה לי בת 35, בת 35, ויצירתית, כמו שאין לראות.
52.5.
בסדר.
מיסטר ג'ובס המציא את האייפון הראשון בגיל 52. There we go.
וואלה.
כן. ולהקת אבא, אחד מהחברים של להקת אבא, בני אנדרסון, יצא עם המופע הכי גרנדיוזי ויצירתי, שנקרא וויאז', שזה שילוב של טכנולוגיה של להקת אבא עומד על הבמה כ... הולוגרמות, ומסביבם להקה חיה, מופע שיצא לפני כלום, שנה, שנה וחצי, שמכניס $2 מיליון בשבוע ללהקת אבא, הכי יצירתי בעולם, נולד בני כמה הם היו שהוא נולד? 75. אז אפשר להיות יצירתיים בכל גיל, זה כן דורש מאיתנו, בגילאים מבוגרים יותר, יותר מאמץ ויותר השקעה, ומצד שני אני חייבת להגיד שככל שאנחנו מגיל מסוים, הולכים לכיוונים האלה ומפתחים חיים שיש להם אלמנטים יצירתיים כל הזמן, אז זה כבר הופך להיות רגיל, זה קל. זה כמו אנשים שעושים ספורט, וזה לא קשה להם. אז השריר שבהחלט אפשר לתחזק אותו, והוא לא כזה קשה.
דווקא נשמע לי מעניין, מי שתחזק את השריר הזה, או מתחזק את השריר הזה לאורך החיים, בעצם משהו ייהנה ממנו, כי דיברנו על לחבר בין דפוסים שונים ולהביא מעולמות שונים, אז בעצם מי שיש לו יותר ניסיון חיים וראה יותר דברים, כן. יוכל לייצר מיקסים יותר מעניינים אפילו, מתוך הדברים האלה.
נכון. אני אוסיף רק דבר אחד אחרון, שהוא ממש דרמטי בעולם העבודה. מה שעוד חוסם יצירתיות, זה התרבות הארגונית שאני נמצאת בה. אם יש תרבות ארגונית שלא מאפשרת יותר מדי סיכונים וכישלונות, אז אני אהיה פחות יצירתית, כי יצירתיות תמיד מוציאה אותנו מאזור הנוחות, לעשות דברים חדשים ואחרים. יש סיכוי שיותר אני קשל. אז אנחנו צריכים לאמן את השריר הזה של כישלונות והתמדה, ואז להביא את הדבר הבא. גם אנחנו יודעים להגיד לפי המחקרים שאנחנו מתחילים להיות יצירתיים ואנחנו מייצרים משהו חדש, תמיד המוצר הראשון, הרעיון הראשון לא יהיה מספיק טוב, תמיד זה יהיה רק אחרי הרבה 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 הרבה. אז יש כאן תהליכים שארגונים צריכים לתמוך בהם.
וואו.
ואם הם לא תומכים בהם, יהיה לנו פחות יצירתיות בארגון, שפת גוף של אנשים, זלזול, קטילה, היררכיה מאוד מאוד כבדה, כאילו יש פה הרבה מאוד אלמנטים ארגוניים, שיכולים או לתת ליצירתיות לפרוח, או להרוג אותנו מהר.
כן, כן, החסם הזה, ויש גם הרבה פעמים פער מאוד גדול בין ההצהרות הכלליות של הארגון, אנחנו ארגון שמעודד חדשנות ויצירתיות, לבין מה שקורה באמת בפועל, כל נכון. הדיפורים שדיברת עליהם, כשהמחיר של טעות הוא גבוה, כשאין פוקוס על... ארגון מאוד טוב בלמדוד את הדברים שיחסית קל למדוד, זאת אומרת, אם אני עשיתי הכי הרבה מחירות לצורך העניין, או אני דלברתי פרויקט שהיה אמור להיות מדולבר בזמן, קל מאוד לזהות את זה, ואז נגיד ברבעון הבא לתת לי את הקרדיט העובד המצטיין. ובסוף אנחנו יודעים שתקסים ארגונים, הם שמים את הפוקוס על מה הארגון רוצה שיהיה בתרבות הארגונית שלו. נכון. אם אני רוצה תרבות שמעודדת יצירתיות, ואני לא עושה עם זה כלום, ואני רק מעודד את מי שהגיע לביצועים הקשיחים הטובים ביותר, אז אני רק אומר את זה. ואותי מעניין לשאול אותך, כי את עובדת עם ארגונים גם בנושא הזה של יצירתיות בפועל, איך לעודד תרבות של יצירתיות, אז מה באמת קורה בארגונים ששואפים, אני פשוט רציתי לעבור לשאלה אחרת, זה פשוט נורא מעניין אותי, כן. ממה שאת רואה בתוך ארגונים, איך ארגונים שמים את הנושא של יצירות באמת בקדמת הבמה, לא כמס שפתיים שאנחנו ארגון של חדשנות ויצירתיות, אלא בפועל מהדברים שאת רואה.
אז נגיד אחת הדוגמאות, אפרופו לאפשר כישלונות או לא כישלונות, הייתי באיזשהו הרצאה בסודה סטרים, ויצא לי לשמוע אחריי או לפניי את אחת המנהלות שם, שסיפרה על כל מיני תהליכים שהם עושים בנושא של חדשנות ויצירתיות. והם באמת נחשבים חברה מאוד 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 עם יכולות כאלה, עם להביא את הדבר הבא, עם להיות מאוד מאוד עם תרבות שמאפשרת את זה, אז הם ימצאו מעולם הברים והסטארט-אפים וכל הדבר הזה, את התרבות של ה-fuck-up nights, סליחה על הביטוי, אבל ככה קוראים לזה, מי שלא מכיר, עולים על הבמה בבר בתל אביב או בירושלים, מספרים את כל הכישלונות שהיה לנו, או את הכישלונות המעניינים, ואיך הם דווקא הובילו, הנה, התחלנו עם אחד כזה היום, נכון. עכשיו. למרות שהוא היה בקטנה, אבל בסדר. אבל בשבילך הוא היה דרמה, בפרופורציות הנכונות. ואז דרך הדבר הזה, ללמד את הקהל שמקשיב לאותו אדם, איך הוא מתוך זה למד, התפתח והביא את הדבר הבא. עכשיו אני תמיד אומרת, שאני מביאה את הדוגמה של סודה סטרים, זה לא חוכמה, או זה חוכמה יותר קטנה, לעלות על הבמה כיזם או יזמית ווייז, ולספר את כל הכישלונות שלי, כי אני ווייז, כאילו בואו, אני פנגו, אני כבר הבאתי את הדבר המטורף הבא.
נכון.
כן חוכמה גדולה, להכניס כזאת תרבות ארגונית בתוך חברה כמו סודה סטרים, או כל חברה אחרת, שמי שעומד על הבמה, וזה מה שהם עשו שם, מספר איך בגלל הכישלון שלו, הפסידו מאות אלפי שקלים בקו הייצור, אבל מתוך הדבר הזה למדו, ש-1, 2, 3, 4, ויצא 1, 2, 3, 4, זה חוכמה הרבה יותר גדולה. אז אני חושב שזו דוגמה מעולה, לאיך לייצר walk the talk של כלים כאלה, בתוך הארגון. או על מה אנחנו מודדים? אם אנחנו מודדים, דיברת על מדידה, אם אנחנו מודדים גם על כמות הפרויקטים החדשים שיזמת השנה, כמות הכישלונות, אחוז הלמידה, אפשר כאילו לא להיות, לחיות באיזושהי אוטופיה, דווקא כן לייצר את המורכבות הזאת של גם ללמוד מזה, ולא עכשיו אנחנו קרקע לאינסוף כישלונות, ומוציאים מיליונים של דולרים על...
כן.
על המוצר הבא, לא להגזים.
כן, כן, אני שמתי את הבאג הזה בכוונה, אני רציתי את הכישלון הכי צורם שיהיה פה בארגון הזה, זה יהיה כתוב על שמי.
בדיוק, כזה.
אז לא בזדון.
אבל מדידה של הדברים המגוונים האלה מאוד מאוד עוזרת. תרבות ארגונית שהיא פחות היררכית, נגיד כמו בחברות כמו גוגל, גוגל עשתה מזמן כבר, וזה אחד הדברים המפורסמים שלה, ואחר כך היא שינתה את זה לאיזשהו משהו טיפה יותר מתקדם, את החוק 20%. שאפרופו סטרס, אני מורידה סטרס, אני לא עובדת כל 5 ימים בשבוע על כל הדברים הרגילים שלי. יש לי יום אחד שהוא יום כזה של התפתחות אישית ולמידה ופרויקטים חדשים.
שזה בעצם, כל עובד יש לו את האפשרות ליזום איזשהו פרויקט מעניין כזה או אחר, ועליו הוא עובד יום אחד בשבוע.
לא רק ליזום, גם ללמוד סתם, וללכת ולהתפתח בדברים אחרים, כאילו מוצרים מפורסמים רבים נולדו על ידי עובדים בגוגל, רק בגלל חוק 20-80 הזה, שיש לי 20% זה, הניוספיד, לא הניוספיד זה פייסבוק, זה דוגמה אחרת שלי, הג'ימל נולד ככה, ב-20, שתורף, ג'ימל, תחשוב איזה מוצר, איזה מוצר.
קשה לחשוב.
עד היום כאילו קשה להתחרות בו. אז יש הרבה דברים שנולדים כאילו בתרבות ארגונית שמאפשרת את החוקים האלה. יש חברה שעושה פתרון מאוד מאוד יפה, שמעלה הרבה מאוד יצירתיות שם ופיתוח אישי, שנקרא, חברה שנקראת Getty Images, יש לה רעיון שנקרא We Learn Wednesday, We Teach Wednesday. פעם בשבוע כל החברה לומדת משהו חדש, שעה, ופעם ברבעון כל החברה מלמדת מה היא למדה חדשה.
אוי, מגניב.
ואז גם אפשר להכניס לתוך העולמות האלה של למידה והתפתחות, נגיד את הסקיל של יצירתיות. להכניס power skills רלוונטי כל רבעון. אז יש הרבה דרכים לעשות, אני יכול לדבר על חברה שהיא לא לקוח שלי, על ויאמן, אבל לא, חברת פיקסאר, שעכשיו אני לומדת עליה המון, וככה נכנסת יותר לעומק של השיטות עבודה שלה.
זה גם סטיב ג'ובס.
זה גם מיסטר ג'ובס. בסייד
הסל שלו בין לבין.
הוא היה שם המון המון שנים. הסרט טוי סטורי, שזה הסרט הראשון שהם עשו, שהוא באמת תופעת יצירתיות.
עד היום.
עד היום. עד היום, כאילו, מטורפת. הוא היה המפיק הראשי של הסרט. מיסטר ג'ובס, מדהים.
מדהים.
אז נגיד, מה שהם עושים בפיקסאר, הם ממש פיתחו מודל מעניין ליצירתיות, באמת יוצא מן הכלל. והם התחילו עם הדבר הזה במקרה. הם התחילו עם הדבר הזה גם במקרה, וגם מתוך אילוץ. אגב, מקריות, ספונטניות, אילוצים, קרקע פוריה לי הרבה יותר יצירתיות. בגלל זה לא צריך להתבאס שיש כאילו דברים לא טובים שקורים, או משברים בחיים, או משברים בעולם העבודה. תמיד צריך להסתכל עליהם כעל הזדמנות ללמידה של משהו חדש, והציעה מאזור הנחות, כי אין לנו ברירה.
יש לי כמה דברים שאני רוצה להגיד. קודם כל, דיברת מקודם על טעויות. אני לא זוכר, שמעתי ממש לפני איזה כמה ימים סיפור על מנכ״ל של חברה ששאלו אותו, אמרו לו, תקשיב, אבל אחד העובדים שלך עשה טעות שעלתה לך, טעות אחת שעלתה לך 600 אלף דולר.
וואו.
אז כאילו, פיתרת אותו? הוא אומר, לפטר אותו? עכשיו? שילמתי 600 אלף דולר על ההכשרה שלו, עכשיו אני אפטר אותו? כאילו, תראי את התפיסה שהוא בעצם מסתכל על זה ככה. וגם, יש עוד חברה שנקראת קליק פאנל, זה בעצם חברה שמתעסקת עם שיווק דיגיטלי, והאופן שבו אפשר בעצם לשפר מחירות בעולם הדיגיטלי. ומה שהוא אומר, הסתכלנו על המתחרים שלנו, אחד גייס 34 מיליון דולר, השני גייס 127 מיליון דולר, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מגייסים כלום, אנחנו פשוט נשתמש במוצר של עצמנו, במקום, כי הם הרגישו שאין להם תקציב, הם לא יודעים מה לעשות. אז אמרו, בוא נשתמש במוצר שלנו, כדי להיות היזמים שמממנים את הסטארט-אפ שלהם עם המוצר שלהם. אז בעצם הם, כאילו הם יצרו פאנלים של מכירות, שזה המוצר שלהם, למוצר שלהם, וככה הם גדלו, ובעצם בשנה הראשונה הם השיגו משהו כמו 100 מיליון דולר, שזה הכל כסף שהם גייסו בעצמם.
מדהים.
אז זה מדהים, ודבר אחרון שאני רוצה להגיד בין לבין, לפעמים אנחנו מחכים שהתרבות הארגונית תשתנה, או שהתרבות הארגונית תאפשר, ולפעמים זה לא קורה. עכשיו, לי היה צוות של Learning and Development, היינו צוות, היה לנו גם צוות ישראלי, ועוד צוות שהוא היה בחול, צוות בסך הכל של 11-12 אנשים היינו, ואיזשהו שלב החלטנו, מעכשיו בכל שבוע, מישהו אחר, כי אנחנו learning and development, אנחנו כולנו יודעים ללמוד וללמד, אז כל שבוע מישהו אחר יעביר מהדומיין שלו, ואז היינו לומדים ביחד, כל שבוע היה לנו שעת למידה, או לפעמים זה היה אחת לשבועיים, מישהו מדבר על אספקטים של knowledge management, אז גם הטריינרים, ש-knowledge management זה לא היה חלק מהזה שלהם, היו לומדים, היינו מלמדים על סגנונות למידה, ואני הייתי מביא דברים מתוך מיינדסט, הייתי עושה להם הרצאות מתוך הדברים שגם ככה קורים אצלי בפודקאסט, ומעשיר אותם בזה, ומה שאני בא להגיד זה, מעבר לזה שאני כנראה מחמיא לעצמי, תוך כדי פה על הדרך, ואף על זה, אבל זה א' היה אחד הדברים שהצוות הכי נהנה מהם, כאילו הם תמיד חיכו לימי שני האלה, בצהריים, שיש לנו את הזמן הזה, וב' לא הייתי צריך אישור מיוחד, זאת אומרת, גם אם אתם מנהלים של צוות יחסית קטן, או גם אם אתם עובדים בצוות יחסית קטן ויש גמישות לדבר על זה, לא צריך לחכות שהתרבות תשתנה, אפשר להתחיל להשגיר את הדברים האלה לאט לאט.
לגמרי, יש הרבה דברים שאפשר לעשות לבד, לא חייב לחכות לתרבות שתשתנה, ואז פתאום גם הדברים שאני עובדת עליהם ביחידה שלי הופכים להיות יותר יצירתיים, שזה מגניב, ממש. מה שאתה אומר, הלמידת עמיתים מעולמות אחרים והשילובים האלה, זה אחד החוקים הכי דרמטיים ביצירתיות, כאילו.
למה?
כי בגדול להיות, לייצר משהו, בוא נלך רגע על השורה התחתונה של החוויה.
אוקיי.
שאנחנו חווים משהו יצירתי, הוא קודם כל ירגש אותנו, זה אחד המדדים, לדעת עד כמה הדבר הזה יצירתי או לא, אנחנו נרגיש התרגשות, לא אפילו נבין למה. מנה במסעדה שאנחנו אוכלים פעם ראשונה, סרט שאנחנו רואים ואנחנו מבינים שמשהו שם שונה לחלוטין, חוויה של לפגוש בן אדם ולהרגיש בשיחה שמשהו אחר לחלוטין קורה, מוצר שאנחנו חווים כמו האייפון בפעם הראשונה, או הווקמן שעשו אותו פעם ראשונה, זה דברים שכאילו יש להם התוצאה שלהם בחוויה היא מעלה התרגשות גדולה. כאילו זה אחד המדדים המעניינים לדעת עד כמה אנחנו גרמנו כאן למשהו תוצאתית יצירתית או לא. מעבר לזה זה המקום באמת של היכולת שלנו לחוות את העולם בדרך אחרת. משהו יצירתי אמיתי ייתן לנו אינטרפטציה חדשה על העולם. היא לא חדשה ברמת היא לא הייתה קיימת קודם. נגיד נלך על הדוגמה של הווקמן. הסיפור של הווקמן סופר מעניין, ותכף נחזור לפיקסאר.
אוקיי.
החבר'ה בסוני יצרו את הווקמן מתוך רצון וצורך של המייסד של סוני, לשמוע מוזיקה בטיסות ולא להפריע לאנשים אחרים. ככה זה נולד. זה הסיפור, כאילו, סיפור מדהים. הוא טס הרבה, מדובר על, באמת, המוצר יצא ב-1979, כאילו ממש מזמן, ולא הייתה עדיין את הטכנולוגיה ששילבה את כל הדברים, אבל כן היו כל מיני טכנולוגיות. הוא אומר, חזר מתוסכל ובא למהנדס הראשי בסוני, ואמר לו, תבנה לי משהו שאני יכול לשמוע מוזיקה בלי להפריע לאנשים אחרים.
לכל המאזינים ששייכים לדור ה-Y או Z,
מה זה ווקמן, סוני? מה זה ווקמן?
ווקמן, פעם היו קסטות, ואנחנו כדי לשמוע מוזיקה, היינו שמים קסטה בתוך מכשיר כזה גדול, והיינו יכולים לשמוע. ווקמן היה, דמיינו עכשיו אייפוד, היינו פשוט שמים את הקסטה בתוך משהו יחסית קטן.
נכון.
זה היה, מעניין אם יש אחד שאומר, תודה על ההסבר שלומי, כי אני באמת לא היה לי מושג.
אני בטוחה שיש, אני בטוחה. הווקמן, הטכנולוגיה של הקסטות, הייתה קיימת, היה אפשרות להקליט דברים, והיה אפשרות, השתמשו בזה בעיקר כל מיני כתבים, כדי להקליט.
אוקיי.
כאילו, המכשיר הקלטה של הקסטות היה קיים, לפני הווקמן. אוזניות היו קיימות לפני הווקמן. הקומבינציה ביניהם לא הייתה קיימת באופן שהם הנגישו אותה בסוני, וזה שהוא עשה לו את זה קטן, שאני יכול ללכת איתי לכל מקום, וככה הם גם שווקו את זה, ואגב, מה שנחשב היום בדיעבד בניתוח של כל הסיפור של ווקמן וההצלחה שלו, זה היה איך הם שווקו אותו לעולם, הם בעצם חינכו אותנו להשתמש במוזיקה באופן אחר לחלוטין, וכאן אני חוזרת לעיקרון שנתתי קודם, אני חווה את העולם בדרך חדשה. אני שמה את הווקמן הזה, את הקלטת הזאת בתוך הכיס שלי, האוזניות על האוזניים, ואני יכולה ללכת. ואמרו, מוזיקה שהולכת איתך לכל מקום. תחשוב, היום זה נראה לנו כרגיל, כאילו מה הבעיה, ברור, 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 המוזיקה איתנו לכל מקום, הפודקאסטים איתנו לכל מקום, הכל רגיל.
אז איך הם ישבקו את האפל ויז'ן פרו עכשיו? מציאות רבודה שנמצאת איתך בכל מצב.
הם צריכים לחנך אותנו למשהו חדש, עוד פעם, למשהו חדש, חוויה אחרת לחלוטין, כאילו, נכון, אנחנו הולכים, ותוך כדי אנחנו רואים דברים, וזה הכל קורה.
לא, אבל הם עוד לא פיצחו, עוד אין את המשפט, כמו שהמוזיקה איתך בכל מקום.
נכון.
פה עוד אין את הדבר הזה שכאילו, מה אני רוצה שתמיד יהיה עליי, שתמיד אני...
נכון, מה אני רוצה, את הסושיאל מדיה? לא.
בוא נראה.
מוריד יצירתיות.
האמת היא שבעולם שלנו, הם פשוט ידעו מה כל אחד רוצה, והמסרים השיווקים יתאימו לו. אתה רוצה סושיאל כל היום? אתה רוצה כאילו פיד של האינסטגרם? גם בזמן שאתה הולך ברוך, אין בעיה, ככה נשווק לך.
אתה רוצה להפסיד את העוקבים שלך באינסטגרם? תקנה את הדבר, תתתתתה, פומו. לגמרי אני איתך.
אז זה הווקמן.
כן, לא, אז הדוגמה של הווקמן זה כאילו בדיוק מה שדיברנו קודם, הקומבינציה בין העולמות, לקחת שני דברים שכבר קיימים, ולחבר ביניהם. לכן כשאתה יושב עם הצוות שלך בימי שני, ואתם לומדים מדברים אחרים שעושים, זה הפוטנציאל האידיאלי, או הכלים האידיאליים, לעלות אצל כולם יצירתיות. כי רגע, בעולם הטכנולוגי בונים את זה ככה, בעולם השיווקי עושים את זה ככה, בחבר'ה האלה בונים דברים אחרת לגמרי, ואז אני מקבלת השראה. לקבל השראה מעולמות אחרים, כלי דרמטי לעלות יצירתיות. נחזור לפיקסר.
אז אני, לפני שעוברים לפיקסר, אני רוצה לקחת את מה שאת אומרת, ואני מנסה לראות איך זה בא לידי ביטוח, בתוך ארגונים היום. לצורך העניין, עכשיו צוות פרודקט מנסה לעבוד על משהו חדש. תכניסו מראש אנשים מכל מיני מחלקות.
כן, אבל לא כל הזמן, וזה בדיוק הדוגמה של פיקסר. לא צריך לעייף את האנשים, וגם לא צריך להיות לא ריאליים. אנחנו בעולם העבודה צריכים להיות פרקטיים וריאליים.
אוקיי.
כמו הווילר נויטיץ', זה ריאלי, זה קטן, זה פעם בשבוע, זה פעם ברבעון, כאילו בקטנה, אבל דרמה גדולה לפיתוח האישי שלנו.
אוקיי.
פיקסר, מה שהם עשו, שוב, התחיל מאילוץ, הם בנו את הסרט טוי סטורי, והוא היה הסרט הממוחשב האנימציה הממוחשב הראשון בעולם. והיה להם המון קשיים טכנולוגיים לעשות את הדבר הזה טוב, כי זה פעם ראשונה שעושים את הדבר הזה. פיקסר היא בעצם חברה טכנולוגית, ובעצם דיסני עבדה איתם בקטע של הסרטים, אוקיי? זה היה השילוב הראשון של וולט דיסני עם פיקסר.
אוקיי.
אגב, הם הצילו את וולט דיסני, בהיבט של הדרופ הכי גדול שהיה להם בהיסטוריה של היצירתיות. וולט דיסני הוציאו כמה סרטים מטורפים, הצלחות מטורפות, ואז הם לא הצליחו להיות יצירתיים יותר, משהו שם קרה. והם הוציאו עוד כישלון, ועוד כישלון, ועוד כישלון, ועוד כישלון, עד שהם התחברו.
אנחנו מדברים פה על שנות ה-90, אז כנראה שכאילו, לא יודע מה, מלך האריות ובת הים הקטנה היה הסוף של הפיק שלהם.
אני לא יודעת להגיד לך את הכרונולוגיה, אבל בגדול, טוי סטורי שהוא הגיע, הוא התחיל להציל אותם בחזרה, כל הסרטים האלה.
גם עכשיו הם בצרות דיסני.
לא, עכשיו,
יש להם, הם במצוקה.
כי כבר אין את סטיב ג'וז ופיקסר.
זה קשה
מלעדיך, סטיב.
כל הסרטים זה כזה, עכשיו בואו נעשה לכם בדיוק את אותו סרט, רק עם אנימציה מטורפת חדשה.
או כמה אפשר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, כן, זה גם מוגזם, כל הדברים האלה.
כן, אז עכשיו בתי המקטנה היא כנראה טרנסג'נדר, בתוך איזה משהו כזה.
כן, נכון, זה קשוח. זה הכל להיות וירידות בעולם הזה, זה תמיד ככה.
כן, אבל מאוד ווק, דיסני.
כן.
טוב, לא ניכנס לאידיאולוגיה.
אז נחזור רגע לפיקסר. אז הם בעצם, כדי לפתור את הבעיות שלהם מבחינת התסריט והיכולת שלהם להביא את כל הדבר הזה בצורה טובה, הם חיברו את הצוותים הטכנולוגיים לתוך הדיון של הבנייה של הסרט. ואז בעצם מתוך הדבר הזה נולד רעיון שנקרא Brain Trust, כאילו מין קבוצת מוחות שאני יכולה לסמוך עליהם. Brain Trust.
אוקיי.
שזה בכלל מושג, כאילו באנגלית, ואצלהם הוא הפך להיות מתודולוגיה לייצר דברים יצירתיים. זה פשוט צוות שכל פעם קם לתחייה ממגוון של תפקידים, כדי לתת לפרויקט לקום לחיים. אז נגיד, במקרה שלהם זה סרטים, ויש להם בכל סרט כזה את הברין טרסט שעובד לצד המפיקים הראשיים או הבמאים הראשיים של הסרט, והברין טרסט האלה זה אנשים מכל מיני מחלקות, לא רק מהמחלקות הרגילות.
ומה היה היתרון אבל של השילוב הזה? מה זה הביא בעצם?
זה הביא קודם כל עוד דרך מחשבה לפתור אתגרים שהיו להם, נגיד במקרה של טוי סטורי, טכנולוגים. הם פתאום אמרו להם מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה, ואז זה גרם לתסריטאים והאנימטורים להגיד, אז אני יכולה לעשות את זה ואת זה ואת זה. וכל השילוב האלה פתאום יצרו משהו חדש לחלוטין. עכשיו, בברין טרסט הם יצרו 4 חוקים. חוק מספר 1, הבמאי, אי אפשר לקבוע לו את התוצאה של הרעיונות שרצים בתוך הברין טרסט. כלומר, אי אפשר לעשות אובר רולינג לבמאי.
אוקיי.
הבמאי מבחינתם הוא כמו מנהל פרויקט בעולם, כל עולם, לא משנה איזה זה, או מנהל מוצר, הוא הבוס של הפרויקט, אוקיי? כל ארגון יש לו את הבוס של המוצר שלו. אז במקרה הזה זה הבמאי. אז הבמאי, בעצם, עצם העובדה שהוא יודע, שהוא הולך עכשיו להקשיב לרעיונות, לביקורת, לאינפורמציה, ללמידה, שהוא הולך לקבל מהברין טרסט, עצם העובדה שהוא יודע שאף אחד לא יכול לקבוע לו מה יהיה בסוף, מרגיע אותו, מוריד סטרס, ומאפשר חוסר שיפוטיות ויכולת ללמוד. זה ממש פיצ'ר סופר מעניין שהם יצרו עם הברין טרסט הזה, כדי להביא יצירתיות למקסימום שלה. עכשיו, הצוות בברין טרסט אין שם היררכיה. כלומר, אם אני עכשיו מגיעה עם המנהלת שלי לתוך הצוות הזה, אין כזה מצב שהיא כאילו מתעלמה עליי ביכולת שלה לדבר, או לעלות עוד רעיונות, או לקטול אותי. אפס היררכיה. שוויון מוחלט, מוחלט, מוחלט בין כל האנשים. והדבר השלישי זה המקום של הפגיעות, מבחינת היכולת שלנו להיות כנים. כנות כאילו קיצונית. אם אתה לא הולך להגיד באמת את מה שאתה חושב, אל תבוא לברין טרסט. אתה חייב להיות כאילו הכי מהבטן, הכי כנה, שזה אומר בעצם שיכול להיות שאני אולי פגע עם מה שאתה אומר. אז כאן זה המקום פחות להזדהות כאילו עם אני והרעיון. אגב, למדתי משהו מעניין לגבי יצירתיות, משהו שיכול לעכב יצירתיות דווקא, ככל שאנחנו יותר מזדהים עם הרעיון, רגשית, היכולת שלנו לקבל פידבק פוחתת. כי מבחינתי, אתה עכשיו עברת ביקורת עליי ולא על הרעיון. וזה, צריך לשים לב לזה. אז הברין טרסט הזה הוא קצת פותר את זה באיזשהו מקום. הוא מנתק את הבמאי ואת כל האנשים שנורא נורא מחוברים עכשיו לסיפור של טוי סטורי, שיהיה בול ככה, למקום קצת אחר. מרחיק אותנו.
וואו, זה מאוד מאוד חשוב. אני שם לב לזה בחיים שלי, כי יש לי הרבה רעיונות, ומה שקורה זה, דיברת על זה מקודם, כשהרעיון רגע מבשיל, שפתאום הדברים מתחברים, אז קורה משהו במוח. והרגע הזה הוא רגע שגם עוזר לך להתאהב ברעיון פתאום. כי ההתלהבות הזאת של הפוטנציאל שאפשרי מהמחשבה, יוצרת איזשהו ריגוש. ואז מה שקשה זה, to kill your babies. כאילו זה נכון. המשפט הכי קשה שיש, אבל המשפט הזה משקף משהו. כי אם רעיון הוא הבייבי שלי, אני מחובר אליו רגשית. ואז בסוף היכולת גם להוציא רעיונות לפועל, בסוף לא רק יצירתיות או כל רעיון, הוא לא שווה כלום אם בסוף אין לו הוצאה לפועל. כי לכולם יש רעיונות, והרבה רעיונות טובים. מי שזוכה בפרסים של החיים, מה שנקרא, זה זה שמסוגל להוציא את הרעיון הזה לפועל.
נכון, ואני רוצה לחבר את מה שאתה אומר עכשיו לנקודה המאוד מאוד פרקטית של איך להעלות יצירתיות ביום-יום שלנו.
אז תני לנו פרקטיקה, מה לי?
שזה נקרא חשיבה מסתעפת וחשיבה מתכנסת. אוקיי. זה שני מושגים שכל אדם שעכשיו יפתח ספר על יצירתיות, יראה יוטיוב, יקרא, יקשיב לפודקאסט של מומחים בתחום, גם מהתחום הפסיכולוגי וגם מהתחום המוחי, הוא ישמע את המושגים האלה. אוקיי? זה כאילו בייסיק, אבל בכלל לא בייסיק ליישם את זה, אבל כאילו זה מאוד מאוד אבן יסוד נקרא לי, זה לא בייסיק.
אני חושב שאני לא יודע לגמרי למה את מתכוונת, אני כבר מבין אבל מה אני לוקח ממה שאת אומרת עוד מבלי להבין, לעשות רגע מובחן ומודע, שבו מתחלפות הסוגי מחשבות האלה.
נכון.
כי אצלי, אני חושב שאני מזהה את מה שאת אומרת מתוך הקושי שלי. לפעמים אין לי רגע מובחן אחד שבו הדברים מתכנסים. וזה משהו שיכול מאוד לאתגר אותי לפעמים. אז בואי נתחיל מהסוגי חשיבה.
אז חשיבה מסתעפת זה בעצם ללמוד לעלות רעיונות מגוונים, אבל לנסות לסעף אותם להסתעפויות. למשל, אני עכשיו אומרת לך, תן לי 10 שימושים לכוס. בסדר? ואז אנחנו נעלה מלא מלא רעיונות. כן. אפשר לשתות איתה, אפשר לשים אותה על הראש, לעשות שיווי משקל, אפשר לשחק את המשחק עם כדור, כמו כדורסל, אפשר להילחם איתה, הגנה עצמית. נכון, עכשיו העלינו כל מיני רעיונות, וכל אחד מהם בעצם הוא יכול להיות קטגוריה, בפני עצמה. עכשיו, ברגע שאני לומדת לחשוב חשיבה מסתעפת, אני לא רק עושה אסוציאציות ובריינסטורמינג רגיל, אני גם לוקחת את זה למקום היותר מסודר של הסתעפויות. אז רגע, יש פה את עולם ההגנה העצמית, יש פה את עולם המשחוק, יש פה את עולם המראה חיצוני, לא יודעת מה, ואז בתוך כל העולמות האלה עוד רעיונות ועוד רעיונות ועוד רעיונות ועוד רעיונות, וכאן גם יש את האלמנט של הסטוריטלינג. הסטוריטלינג אגב, שזה לספר סיפור דרך הדבר שאתה רוצה עכשיו לייצר בדבר החדש שלך, הוא גם עוזר להתכנסות, שזה החלק השני. איך אני בעצם מייצרת מתוך כל הבליל רעיונות המגוון והעשיר הזה, בסוף התכנסות לידי קבלת החלטות, מה אני הולכת להוציא לפועל, ובמקום הזה של ההוצאה לפועל, יש את הסטורי טלינג. הסטורי טלינג, היום אנחנו יודעים להגיד מלא עולמות, לא רק העולם שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא הופך להיות כאילו מאוד מאוד במקום של הווירליות והרצון שלה לצרוך את המוצר שלנו יותר, או לדבר על המוצר שלנו יותר, או להבין את המוצר שלנו יותר. מה הסיפור שאני מספרת כאן לעולם? מה, נגיד כמו עם הווקמן, מה אני מספרת להם, מה אני נותנת להם פה? בוא נדבר רגע על טוי סטורי, כי יש כאן סיפור מעניין מבחינת הסטורי טלינג, והרעיון של חשיבה מסתעפת וחשיבה מתכנסת.
אוקיי.
הם התחילו לעבוד על הדבר הזה, ואלו מלא מלא רעיונות לסרט, בסדר? אז בסרט, אגב, זה התחיל בכלל מאיזשהו סוג של סרט שהם עשו בעצמם פיקסאר, לפני שהם חברו לדיזני, שנקרא טייני טוי. אני ראיתי את הסרטון הזה. זה, רואים אותו, אומרים, מה? זה ההתחלה של טוי סטורי? כאילו מזעזע ברמות על, גם הגרפיקה, גם הטכנולוגיה, גם הסיפור, מחריד, מחריד,
וואי, תינוק. אני בא לי לבדוק את זה עכשיו.
תינוק כזה ענק, מזיל ריר, דוחה, שמדבר עם צעצועים, כאילו, וזה היה הסיד הראשון לטוי סטורי. ומה שאגב, כנראה טוב שם מאוד באופן יחסי לשנים, זה הטכנולוגיה שהם השתמשו בה, היא הייתה כנראה מאוד פורצת דרך לתקופה, וזה מה שמשך את תשומת לב של דיזני, ללכת לפיקסר ולעבוד איתם.
אוקיי.
ואז מזה אחר כך נולד הטוי סטורי שאנחנו מכירים. ובסיפור של טוי סטורי, הם התחילו כאילו להעלות כל מיני אסוציאציות, למה עומד לקרות בסרט. אז באמת, עלו כל מיני רעיונות, בין היתר, שהצעצועים חיים, מדברים, ואז אמרו, זה מוזר מדי, וכאילו, ואז עלו את הרעיון של הדינמיקה בין ילד שמשחק בצעצועים, המערכת יחסים שלו איתם, ופתאום מה קורה שיש צעצוע חדש, וכל הסיפור שאנחנו מכירים מהטוי סטורי. ואז הכל, וואו, מדהים, 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 חשיבה מסתעפת, נהיה וואו, ואז עדיין, כאילו, זה לא היה ליד, ואז זה לא היה לגמרי שם, ואז פתאום מישהו הבריק עם הרעיון, הצעצועים ידברו רק שהילד או האנשים, בני האדם, לא בסביבה, או שהם הולכים לישון, או שהם אינם, ואז זה קורה, ואז הקסם קורה, ואז כל הסרט זה, ואז תחשוב מה קרה כאן, א', זה גאוני, וזה הדבר הכי מגניב בטוי סטורי, וזה גם מה שגורם לסקרנות שלנו, לדופמין שלנו, לעלות כל הזמן במקום של מה יהיה אם הוא יפתח את הדלת ויראה אותם, והוא יתפוס אותם, והם שיחקו עם זה מלא. אני ראיתי עכשיו סרטון חדש שאלו בטיק טוק, איזושהי חברה שעושה סרטים, על הרעיון, על הרעיון הזה, על מה יקרה אם אנדי, הילד השחקן הראשי בטוי סטורי, יראה את וודי, קם לתחייה ומדבר. יש לסרטון הזה 64 מיליון צפיות, והוא יחסית חדש, וכל מה שיש בסרטון הזה, זה שרואים את וודי כזה רוקד בחדר כזה עם הצעצועים, וודי זה הדמות המרכזית בטוי סטורי, השריף, אם אתה זוכר.
כן, כן, יש את השריף ובאז לייטר, נכון, שהם השניים
התחרו,
הכי מוכרים.
נכון, שהם התחרו אחד בשני, כאילו הבאז היה הצעצוע החדש, והוודי היה הצעצוע הישן, ואנדי זה הילד. ואז אנדי נכנס לחדר, כזה פותח את הדלת, ורואה את זה. ואז כזה וודי ממשיך לזוז, והוא לא רואה שאנדי רואה אותו, ואז הוא כזה מסתובב, שניהם רואים אחד את השני ושניהם מתעלפים. 64 מיליון צפיות על הפנטזיה שלנו, שזה מה שיקרה. תחשוב כמה הסטורי שלהם הוא חזק, כאילו, וכמה יצירתי.
אז אני רגע לוקח את זה בעצם אחורה, כי דיברת בעצם על הפרקטיקה, דיברת על, אני כאילו ממש מדמיין איזושהי סדנה בארגון, מנסים לפתור איזושהי בעיה, מתחילים מהסתעפות. בואו ניקח את כל כיווני פתרונות אפשריים, בתוך כל כיוון אנחנו נתחיל לפתוח עוד הסתעפויות, ואז באיזשהו שלב כבר מה שיקרה זה ההתכנסות הזאת.
נכון.
מתחילים לצמצם את הרעיונות, ואז בסוף כל אחד גם יכול לעשות פיץ' לרעיון שלו, עם סיפור על למה שעומד מאחורי זה.
שזה צריך להתחבר כמובן לצורך שלשמו התכנסנו, בסוף אנחנו רוצים לפתור בעיה, אנחנו רוצים לייצר יתרון יחסים מול הלקוחות שלנו לאיזשהו מוצר, אנחנו רוצים לעשות משהו שאנחנו עושים אותו הרבה זמן והוא שחוק, ואנחנו רוצים לעשות אותו יותר חדשני, תמיד יש בסוף איזו מטרה, אז כאילו אנחנו צריכים ללכת לתוך המקום הזה, מתוך המקום של להבין מה המטרות שאנחנו רוצים להשיג, על איזה צורך אנחנו עונים, או איזה בעיה, או איזה דבר, ואז ללכת על הכלים האלה. עוד כלי שיכול לעזור מאוד מאוד, זה להעלות את רמת הדופמין במוח. שהיא באמת אחד הערוצים המעניינים הפיזיולוגיים ליותר יצירתיות. אחד הכלים הכי קלים להעלות דופמין, זה לצאת להליכה.
הייתי בטוח שאת הולכת להגיד סוג של סם, אבל בסדר, לא, אני צוחק.
ואתה לא טועה, כי בסופו של דבר דופמין מתחבר לסמים.
נכון.
כשאנחנו מתמכרים לסמים, מה שגורם להתמכרות אותי, זה הפיקים הקטנים של הדופמין שאנחנו מקבלים.
גם בסושל מדיה.
נכון. משחקי מחשב, רשתות חברתיות וסמים are the same. שלושתם פועלים בדיוק באותו אופן. פיקים של דופמין. ככל שהפיקים יותר גבוהים, ככה התמכרות גבוהה יותר, ככה יותר קשה לי גם להתרגש עוד פעם, כי כבר חוויתי את הסם היותר כבד שהעלה לי יותר דופמין, ואז הבסיס שדיברנו עליו בתחילת השיחה שלנו, הוא נפגע, הוא יורד ויורד ויורד, ולכן קשה להתרגש מדברים, ומתמכרים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואז זה נהיה מתיש ומזעזע.
כן, מספרים על זה שאנשים שהיו מכורים לסמים קשים, הרואין, קוקאין וכאלה, אז בלידה של הילד שלהם לצורך העניין לא כל כך התרגשו כבר, וכאילו היה, זה כאילו אני זוכר.
זה דוגמה חזקה הזאת, וואו.
אז זה מה ש... בגלל זה אני זוכר אותה, שמעתי את זה לפני איזה עשור או משהו כזה, זה שאנשים שהיו מכורים לא התרגשו, ואז אמרתי עצמי, יו, איזה כאב זה להמשך החיים, שאפילו דבר כזה לא מרגש אותך.
בגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת לחבר בעולם הזה של יצירתיות, ובכלל well-being כבני אדם, איזשהו מקום של איזון בחיים בדברים האלה, ולא להיות איזה פריקים מטורפים שכל היום מעלים דופמין, כי הם יוצאים לריצה, והליכה, ועושים ככה וככה וככה. לא, צריך דווקא את המקום היותר מאוזן.
דווקא בשיעמום לפעמים מגיעים
נכון, יצירתיות עולה גם שאנחנו משתעממים, שאנחנו בהפסקת אלפא, וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, שכאילו גלי אלפא, נגיד אנחנו רגע עכשיו לוקחים את כל השיחה שלנו רגע למקומות הפיזיולוגיים.
אוקיי, אז בעצם אם אני עכשיו דיברנו מקודם על מתודולוגיות שהן יותר ברמת השיטה, איך בארגון אפשר לייצר את זה, ועכשיו מלי את מסבירה איך, מה אנחנו יכולים לעשות עם הגוף שלנו כדי להביא אותו למצב האידיאלי, להיות ביצירתיות.
נכון.
והתחלת לדבר על זה.
דיברנו קודם בקונטקסט של הפודקאסט על המיינדסט, איך באמת לייצר את המיינדסט, ההתנהגות הגותי, הארגוני, התרבותי, ההרגלים שלנו, ועכשיו יש פה עניין של איך לעשות בוסטים ליצירתיות על ידי שימוש במוח שלנו, במוח המורכב שלנו, שיש בו כל כך הרבה דברים מגניבים שאפשר לעשות איתו.
אז מלי כתבה גם ספר שנקרא הורמונים וגיבורי על, אז היא מבינה טוב טוב איך ההורמונים והכימיקלים בגוף ובמוח שלנו עובדים, אני אומר את זה כדי להרים את רמת הדופמין שלכם עכשיו ושהקשב שלכם יהיה בשיא.
כן, גיבורי על והורמונים, אחד השילובים המעניינים, ואפרופו יצירתיות, לקחתי כאילו את המקום של הגיבורי על, מתוך המקום של גיבור על, במטאפורה שלי בספר, זה אותו אדם שלוקח את כל היכולות שעומדות לרשותו, כדי באמת לנצח את הקושי הזה שהוא צריך להתמודד איתו, בעולם שלי זה האיזון בין עבודה לחיים פרטיים, אז אם אני רוצה עכשיו להיות גיבורת על, ולהביא את הילד שלי לגן, להביא אותו, לא להביא אותו לגן, להוציא אותו מהגן בזמן, אז אני צריכה לייצר לעצמי, קראתי לזה שדות תעופה והורמונים, שיטת שדה התעופה, אילוצים, שיגרמו לי להגיע, ובעצם להיות סוג של גיבורת על אל מול עצמי, כאילו במקומות האלה. עולם שלם.
ספר שלם.
אז נחזור רגע למקום של המוח. דופמין וגלי האלפא, אלה שני דברים שונים אחד מהשני, שיכולים לעלות יצירתיות באותה מידה. גלי האלפא יעלו למוח, כשאני עושה הפסקה, כשאני נחה, כשאני עוצמת עיניים, לפני השינה, אחרי השינה, כשאני שומעת מוזיקה מסוימת שעושה לי ככה רגוע, כל דבר שבעצם מוריד את הסטרס שלי, ומייצר איזשהו מוד במוח שהוא יותר רגוע, יעלה את גלי האלפא, בין היתר, יעשה עוד דברים אחרים, אבל בין היתר גם את גלי אלפא. וגלי אלפא ממש נמדדים בתדרים של הרצים, בגלל זה אני אוהבת להשתמש במונח תדר יצירתי, איך לעבור בחיים לתדר יצירתי. התדר של היצירתיות של גלי אלפא הוא ממש תדר, שאפשר למדוד אותו, בין 8 ל-12 הרץ.
בין 8, רוב היום אנחנו נמצאים בעצם בבטא, נכון?
נכון.
יש לנו בלילה ובבוקר אנחנו בתטא אולי, או במעבר בין תטא.
נכון, או בגמה, שאנחנו לומדים דברים, כאילו זה גמה, כן.
אוקיי.
התטא דווקא זה יותר של השינה, כאילו שדווקא המקום המאוד שכאילו רגע המנוחה האולטימטיבית, כאילו.
אוקיי, אבל בעצם בשלב ההירנות שלנו, נגיד בעבודה וזה, אנחנו בבטא, ובטא יכול להיות גם בטא של ריכוז וגם סטרס. זאת אומרת, בטא זה התדר מאוד ערני, מאוד ממוקד.
נכון.
אלפא זה בעצם, אנחנו ערניים,
כן.
ממוקדים,
כן.
אבל נינוחים.
כן, אנחנו לא יותר... בהכרח ממוקדים, דווקא אוקיי. המוח מפוזר יותר יעלה גלי אלפא, דווקא אוקיי. לא מיקוד, הפוך ממיקוד, כן ערנות. כן, ערנות, זה נכון. אני לא במצב שאני עוד שנייה נרדמת. כאילו, זה דומה לרוגע של העוד שנייה נרדמת, ברמת okay. הרוגע, של הפחות סטרס, אבל רמת הערנות היא יחסית מאוד מאוד גבוהה.
אז הגוף נינוח ורגוע, כן. אבל המוח ערני ומסוגל.
נכון, אבל הוא לא ממוקד, הוא מפוזר. זה okay. ממש נחשב, ככה קוראים לזה, מוח מפוזר.
איזה קטע, כי אני הייתי שם הרבה פעמים מוזיקה, כן. שכאילו Alpha Wave Music,
כן.
כדי להתרכז במה שאני עושה. כאילו נגיד אם הייתי עכשיו לא יודע מה, צריך לנסח משהו, לכתוב משהו, לפצח משהו, אז הייתי לפעמים שם לעצמי מוזיקה כזאת.
זה יכול לעזור גם, זה okay. יכול לעזור גם, אבל המוד החופשי של המוח, שיעלה גלי אלפא,
okay.
יהיה בסיטואציה שבה אני לא על זה. שאני עכשיו יצאתי להליכה, הלכתי להביא מים מהתמי ארבע, עשיתי הפסקה, כאילו כל הרגעים האלה.
אז בעצם מה שאת אומרת...
הפסקה קוגניטיבית למוח.
תעזבו את זה רגע, קומו.
שם היצירתיות הכי הרבה עולה. מה עשה סטיב ג'ובס, חברנו האהוב? היה הולך, כל היום הולך, 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 בשקט, בשקט לבד, הולך, הולך, הולך. למה? כדי להעלות לעצמו מלא גלי אלפא ומלא יצירתיות. וגם דופמין. דופמין יעלה בכל מיני סיטואציות, בין היתר גם בהליכה, והוא טרנסמיטר מאוד מאוד טוב ליצירתיות, ממש אחד החזקים, ובכלל למוטיבציה ויוזמה והנאה. אנשים, נגיד, שחולים חס וחלילה בפרקינסון, דימנציה, אחד מהדברים שהרופא ישאל אותם באבחון, או הרופא, זה עד כמה אתם מתקשים לעשות דברים פשוטים ויומיומיים, כמו להוציא מדיח, לטייל עם הכלב, ליזום דברים חדשים, ואז הם יגידו שהם מאוד מתקשים, כי יש הרס של קולטוני הדופמין במוח שלהם. זאת אומרת, בדיוק, או אפילו לא נלך רחוק, אנחנו לא חולי דימנציה ופרקינסון, סתם יום האפן. זה כאילו פחות דופמין, פחות מוטיבציה, פחות אנרגיה. אז אם אני רוצה להעלות את זה יותר, אני קוויק ווינס כאלה, צאו להליכה. ברגע שאנחנו יוצאים להליכה, מה שקורה זה קודם כל, בין היתר הדופמין עולה. למה? כי המוח שלנו מכוות הישרדות, במובן הזה של לקום וללכת לעשות דברים מבחינת המוח, זה אולי לקום ולצוד, זה אולי לקום ולמצוא משהו שיעזור לי לשרוד, אז המוח עוזר לי לתגמל אותי, זה כל מערכת הדופמין היא מערכת מאוד מתגמלת, נכון? כן. בגלל זה יש את האלמנט ההתמכרותי. אז הדבר הזה של דופמין מיד יעלה. עוד סיבה טובה שיצירתיות תעלה שאנחנו הולכים, את זה למדתי דרך מחקר מפורסם שעשו בהרווארד, שהכותרת שלו, ושם למדתי על ההרגלים של סטיב ג'ובס, זה הייתה סטיב ג'ובס צדק לגבי הליכות. זו הייתה הכותרת של המאמר. ואז הם פרסמו את המחקר שהם עשו בסטנפורד. אמרתי הרווארד קודם. זה הסטנפורד.
אוקיי.
אני לא זוכרת מה אמרתי, אבל זה סטנפורד.
את אמרת סטנפורד מההתחלה.
מההתחלה?
מי ששמע הרווארד, טעות.
טעות שלכם. אמרתי סטנפורד.
סטנפורד.
במחקר של סטנפורד הם מצאו שהיצירתיות עולה בעד 60% רק יצאנו להליכה. לעומת אם אנחנו נפתור את אותו אתגר וננסה את היצירתיים, כשאנחנו יושבים. מה שעשינו קודם, התרגיל עם הקוס, תן לי 10 שימושים לקוס, אלה תרגילים שהם עשו לאותם נחקרים, והם אמרו X שימושים, ואז אמרו להם עכשיו על דברים אחרים, תן לי 10 שימושים לעת. בסדר?
איזה קטע.
60% יותר שימושים כשהלכתי. למה? לפי ההסבר של החבר'ה בסטנפורד, דופמין, ויותר חמצן למוח, ואז כתוצאה מהדבר הזה, יותר יכולת בעצם להפעיל את כל התאים של המוח. כאילו כל הדבר הזה בעצם מתחוות הרבה יותר טוב, ואז הרעיונות הכי טובים נשלפים מהתת מודע למודע. זה בעצם לתת לעצמי גישה טובה יותר להרבה מאוד רעיונות ואושר בעין שיש לי בתוך המוח, רק יצאתי ללכת.
את יודעת שאני, אולי פחות כדי לפתור בעיות, מה שנקרא, של עולם העבודות, יותר עם עצמי. אם יש משהו שמטריד אותי, ואני רואה שאני כאילו רומינציה מוחית כזאת, בלתי נגמרת על הדבר הזה, אני אומר, זה משגע אותי כבר יום או יומיים.
כן.
באיזשהו שלב, מה שיקרה זה שאני פשוט אצא להליכה, אני מדבר לעצמי, לפעמים גם בקול רם, כי אני אומר, מה אכפת לי? אני פשוט מעדיף לדבר לעצמי בקול...
שיחשבו שאתה בטלפון עם המכשיר הטכנולוגי.
שיחשבו שהוא מדבר לעצמו, זה בדיוק מה שאמרנו קודם, מה אכפת לי שיחשבו שאני מוזר, כאילו, יש לי בעיה שמטרידה אותי עכשיו, אני רוצה לפתור אותה.
אתה באמת מדבר לעצמך בקול רם?
מה?
אתה עושה את זה?
כן, בהליכות לפעמים. שלומי. אם משהו מטריד אותי...
אתה מוזר סתם.
כן, תודה, מלי, אני שמח שאת מעריכה את האלמנטים היצירתיים שבי.
כל הכבוד.
הרי מה זה משנה? אנחנו הולכים גם ככה, אני מוזניות. זה שהם יחשבו אם אני בטלפון או לא, זה לא משנה, אבל כשאני שומע את עצמי, קורה משהו מאוד ברור. הסטרים של המחשבות שלי נהיה מאוד ברור לי. אם אני מדבר שטויות, זה ההזדמנות שלי לגלות, שלומי, תראה מה אמרת, שומע מה אמרת עכשיו, בוא נוריד את זה מהשולחן. משהו קורה, אבל אני אגיד לך מה קורה בהליכה. זה פשוט נגמר. זה הכל. אני לא יכול לחזור הביתה, והדברים שהטרידו אותי, הטרידו אותי. עכשיו, יכול להיות שיש לי עוד שלבים לפתרון, אבל אני מצמצם אחוז נכבד מאוד מהדברים שסתם הכבידו עליי, תוך כדי ההליכה. אז אני לא יודע אם זה המעבר הזה לאלפא, ואני לא יודע אם זה אלמנטים
בטוח,
של
יצירתיות. הרבה דברים שאתה עושה לתוך המוח ותוך הגוף ששינו את זה. כן. אם יש דיפול שצריך לא להיות בו, זה נתקענו על בעיה ואתגר, לא עכשיו רק להסתבך עם זה ולחקור ולעשות 3 שעות פגישה על הדבר הזה. עזבו את זה, תתרחקו מזה. אין אם זה בהליכה, אם זה לא בהליכה, עצם ההתרחקות היא מאוד מאוד דרמטית.
אז אנחנו לקראת סיום, ומה כן. שאני רוצה לעשות זה איזשהו סיכום, כי התחלנו מזה שדיברנו על העולם, העולם משתנה, דיברנו על זה שיצירתיות הופכת להיות אחד הדברים החשובים ביותר, גם ברמת היכולת המקצועית שלנו, אבל גם, אני חושב שלא פחות חשוב חוויית החיים, כשאת דיברת על זה שיצירתיות הוא מה שמשנה את חוויית החיים שלנו, מעצם העיסוק שלנו בזה, ובעצם השאלה היא א', אם התחלנו את הפרק בלמה, או האם כדאי לנו לשים הרבה מההשקעה שלנו בפיתוח היצירתיות, התשובה בעיניי בכל אופן נהיית הרבה יותר ברורה. למה? כי זה יתרון תחרותי בעולם שמשתנה. ב', שימו לב כמה מהנושא של דופמין, חוויית חיים חדשה, התרגשות, פליאה, כל הדברים שאנחנו רוצים בחיי היום יום שלנו מתכנסים לתוך הדבר הזה. אז אני חושב שהשאלה הזאת היא, קיבלה תשובה מאוד ברורה. יש גם לא מעט טיפים ודברים שדיברנו עליהם במהלך הפרק, שבעצם את שיתף, דיברת על א', על החשיבות של זה בתוך ארגון, נתת גם כמה דוגמאות למה אפשר לעשות, החל מלשלב אנשים ממחלקות אחרות, לייצר חשיבה מסתעפת ומתכנסת, לצאת לפגישות בהליכה, משהו שמלי בעצמה עושה, ולהגביר בעצם את רמת היצירתיות שלנו על ידי העלאת דופמין, בין אם זה בהליכה או כושר. כל הדברים האלה שהם דברים שכל אחד בעצם יכול להתחיל ליישם כבר עכשיו, כדי גם לחדד את רמת היצירתיות ואת הכישורי העל לעתיד העבודה המשתנה, וגם כדי לחיות חיים שהם יותר כיפים. זה פשוט, את יודעת שדווקא חשבתי שנדבר יותר על הזווית של העבודה, ואני יצאתי עם התחושה של לחיות חיים של יצירתיות, זה פשוט יותר כיף.
זה נכון. אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, ממשהו חדש שלמדתי לאחרונה בפודקאסטים שאני מקשיבה אליהם בנושא של יצירתיות.
אוקיי.
שמעתי כל כך הרבה בתקופה האחרונה, כי אני כזה, מה זה אני, כל אחד מאיתנו, ברגע שהוא נכנס לאיזשהו נושא מסוים שמעניין אותו, ככל שלומדים עליו יותר, זה עוד יותר מעניין. אגב, אל תחפשו השראה כדי להיות יצירתיים, פשוט תתחילו ללמוד, תתחילו לעבוד בתחום מסוים, ואז מתוך זה יהיה השראה ועוד רצון ללמוד. זה כאילו מזין את עצמו. אז באחד הפרקים ששמעתי על המוח ועל דופמין, החוקר בתחום המוח זה היה מאיזו אוניברסיטה באוסטרליה, הוא נתן את הדוגמה של התאהבות וזוגיות, וזה כאילו, וואו, כאילו אימם אותי הדוגמה הזאת. הוא אומר, שימו לב מה קורה. כשאנחנו מתאהבים, אנחנו מפוצצים בדופמין. Okay? אחת הסיבות שאנחנו כל כך בהיי מטורף, זה המון המון דופמין. זה כמו סמים, נכון? תמיד אני אומרת שמישהו מאוהב או מאוהבת, לא אכפת להם שיש להם פנצ'ר, לא אכפת להם שהעולם קורס. העולם הוא ברור.
גם האנשים זה, אנחנו עם חמלה אליהם, ואנחנו נחזיק את הדלת הזה שבא קורה.
זה השיא, זה השיא, זה השיא. וכל כך קשה לשחזר את השיא הזה, כי הוא כל כך נעלם נורא מהר, הוא תוך כמה חודשים הולך ופוחת. יש כאילו את השנתיים, שנחשבות שנתיים כאלה של אהבה חזקה עם התאהבויות.
יודעת מה? הגעתי למסקנה, התאהבות ומוטיבציה מאוד דומות.
נכון.
מאוד דומה.
נכון.
יש לזה פרק זמן קצר, כשהמטרה היא לייצר סיסטם שיחזיק את זה להמשך.
נכון. ואני הגעתי לעוד מסקנה מעניינת סביב הדבר הזה שהוא אמר, וזה יקה בי, בעולם העבודה וגם בעולם הזוגיות. הדופמין פוחת באיזשהו שלב, למה הוא פוחת? הוא הסביר דבר מרתק. הוא אומר, מה זה דופמין בתמצית שלו? זה ההבנה שהולך להיות לי משהו חדש. הסקרנות למה יקרה חדש בחיים שלי. זה מה שהדופמין גורם לי, הסקרנות הזאת. התאהבות כל כך דרמטית, כי היא בעצם אחד הדברים הכי גדולים בחיים שלנו, שאומרים, וואו, משהו חדש הולך להשתנות בחיי, אני הולכת אולי להתחתן עם הבן אדם הזה, או עם הבת אדם הזאת, כאילו משהו דרמטי, יש, לכן זה כזה, 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 סטירוף, כאילו. עכשיו, ואז זה פוחת, כי זה נהיה החיים. אנחנו כבר ביחד, כבר התחתנו, אנחנו כבר, זה קורה. ככה זה גם מקום עבודה, ככה זה גם תפקיד שאני עושה, גם פרויקט. מה זה אומר? שאנחנו צריכים עוד פעם להעלות את זה. אז בגלל זה המקום של כן לייצר לעצמי אחת לכמה זמן שינוי משמעותי, שייתן לי רגע את המקום של מה המשהו החדש שאני הולכת לעשות ביחד. לפעמים זה להחליף דירה. לא, אל תחליפנו לזוג, לא צריך להחליף לזוג, כן, לא שמה. תחליפו דירות, תשנו פרויקטים בתוך העבודה, תחליפו מקום ישיבה בתוך מקום העבודה. כל הדבר הזה של לגוון את הספייס ולעשות דברים חדשים ויותר יצירתיים, שזה המקום של הפן, נותן המון 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 אושר בחיים.
אדיר, זה מתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, כשגילו שהמוח הוא גמיש, אז מה הם עשו? יש את המחקר המפורסם עם החולדות, שמו חולדות, חצי מהחולדות היו ב... כלוב שאין בו כלום חוץ מאוכל ומים, וחצי מהחולדות היו בכלוב שהוא לונה פארק מטורף, עם גלגל כזה, ועם מבוכים, ועם חבלים, ועם סוגי מזון מגוונים. ומה שהם ראו זה שאצל החולדות שהסביבה שלהם לא הייתה מעשירה, בלי הרבה שינויים, בלי הרבה גירויים, המוח שלהם נשאר קבוע ולא התפתח. לעומת זאת, החולדות שהיו בלונה פארק הזה, לא משנה באיזה גיל, באיזה מגדר, או באיזה מצב הם נכנסו, אצל כולם התפתח המוח. וזה בעצם מה שאת אומרת, תייצרו לעצמכם שינויים בסביבה, שזה בעצם גם שינויים בסביבה הפיזית, גם בהרגלי הלמידה, מה אתם לומדים, במה אתם מתנסים, וגם גם בזוגיות, גם בזה בעצם להכניס אלמנטים של חדשים, שינויים.
נכון, ואז פתאום בום, יש רצון ותקווה למשהו חדש שיקרה.
אז יאללה, תתאהבו מחדש בחיים שלכם, ותעשו את זה בצורה מכוונת, למה לי יש פה, היו פה לא מעט המלצות. רגע לפני שאנחנו מסיימים, מלי, אני יודע שאת תגידי, פשוט חפשו בגוגל מלי אלקובי וזה יעבוד, אבל יש עוד דרך למצוא אותך לאיזה מטרות, למי שלא מכיר ורוצה לשמוע יותר?
בגדול אני מנחה פודקאסט בנושא עולם העבודה החדש, הוא נקרא עתיד מזהיר, ביחד עם נילי גולדפיין, ב-103 FM, כן, אז אפשר שמה לשמוע אותי. אם תעשו בגוגל מלי אלקובי, תגיעו לאתר שלי, שזה Dynamics.co.il. שם יש המון המון מידע לגבי דברים שאני עושה, ברשתות החברתיות, פייסבוק ולינקדין. אני גם באינסטגרם, אבל לא ממש פעילה שם. בגדול הייתי שמחה לסגור את כולם, אבל כרגע אני פשוט עושה את זה מתוך המקום של האילוצי עבודה. זה החלק ככה, לדעתי, הפחות משמח בחיים שלנו מבחינת ההתמכרויות הלא טובות. ושם אפשר למצוא דברים שאני עושה ולשמוע ולהתחבר.
מדהים. מלי, עוד מסר לסיום או כל דבר אחר שאת רוצה להגיד?
לא, נראה לי אמרתי מלא.
אז היה לי כיף. תודה רבה שבאת, וכמו תמיד, לסיים גם פרק, להתחיל אותו בחיוך ולסיים אותו בחיוך כזה, זה תמיד כיף. אז תודה רבה שבאת.
תודה רבה, היה ממש כיף. תודה.